עכשיו ב-103 FM. ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 1 2. תודה ענת. מה קורה? מה נשמע?
בסך הכל בסדר, מה?
לא יודע, תשמע, האמת ששלחו לי מלא אתמול שאני חייב לראות תחקיר של זמן אמת בערוץ הראשון. מי עורך אותו? טלי בן עובדיה עדיין?
לא, שם זה התחלף משהו.
אוקיי. תחקיר מטלטל על מה שקורה שם בהנהלת בתי המשפט, לכאורה הדלפות של תיקים חסויים, כולל תיקים בדלתיים סגורות, כולל פרטים אינטימיים של נפגעות עבירה מינית, של נאנסות וכל מיני תיאורים של אירועים ותמונות שלהם וכל מיני דברים כאלה, מתוך לכאורה על ידי אנשים הכי בכירים בהנהלת בתי המשפט, מתוך רצון להכפיש כל מיני עורכי דין או כל מיני אנשים שדיברו נגד הנהלת בתי נגד השופטים, זאת אומרת כולל שופטים אגב, כן? שם שהדליפו לכאורה כל האירוע הזה, משהו מטורף, כאילו...
אני לא חושב ששופטים.
למה? קוראים לו שפיצר, הוא לא שופט?
רגע, ראית את התחקיר?
כן.
אני ראיתי רק חלק ראשון, אז אני עוד לא יכול לגמרי. ממה שאני מבין, זה בן אדם ספציפי, שזה היועץ המשפטי של הנהלת בתי המשפט, קוראים לו ברק לייזר, אם אני זוכר נכון, שהוא, כדי להוריד איזה בלוגרית, אגב, שהיא מתבררת בכלל כחלאת המין האנושי, כי היא לא אין לתאר, מפרסמת את הפרטים הכי כמוסים מהאונס בגן העיר, מאיזה אישה של רב ליטאי, לא הכרת את הפרשה בכלל, רב ליטאי חשוב, נערץ, שנאשם במאות מעשי אונס והתעללות באשתו וכו' וכו', והמטרה, נותנים את החומר כדי שהיא תרד מכל מיני בכירים בפרקליטות וכאלה. אני חייב להגיד לך, קודם כל, אני לא אוהב לחוות דעה יותר מדי נחרצת לפני שראיתי הכל, לא הספקתי. ראיתי עכשיו הבוקר איזה 10-12 דקות מתוך ה-55.
זהו, ראיתי את זה אתמול באחד בלילה.
אז אני לא הספקתי, לא, לצערי. מה שכן עשו לי, אתמול עשינו זה אייטם ב-5, העלינו את אבי עמית המוכשר, את עורך התחקיר, ומצד שני עשו לי שיחת רקע מהפרקליטות. והם, יש להם גרסה אחרת לגמרי, יש להם הסברים, יש להם עניינים, אני לא השופט.
הייתה חקירת משטרה בעניין הזה?
כן, והתיק נסגר, ולכן גם מכוונים את האש לשי ניצן, כי הוא בסוף החליט לסגור את התיק. הייתה חקירה, היה זה, היה די, החליט לסגור את התיק. בקטנה, בקליפת אגוז, קודם כל הלייזר הזה מכחיש קטגורית. עזוב, תשמע, צריך לראות את התחקיר הזה, זה...
כן, אבל יש שם, יש הלורי שם טוב הזאת, כשאתה, החלה הזאת שאתה מדבר עליה, היא אומרת שהוא, היא מוקלטת, אומרת שהוא מדליף לה את הדברים, והיא גם מתראיינת ואומרת שהוא הדליף, הוא לא רק הוא, גם לפי מה שאני מבינה, בת זוג שלו שהיא הדוברת, גם היא, כאילו ביחד, היו באיזה קטע שהם הדליפו לה את התיקים, זה היא אומרת, זאת שהיא הדליף, אני לא מבין איך שי ניצן סגר את התיק הזה כשהיא אומרת, עכשיו, היא, הלורי שם טוב הזאת, שזה באמת כאילו מעשה שטן הדברים שהיא עושה שם.
נורא.
אבל יש נגדה כתב אישום עם 120 סעיפים. כן, איך, כן. איך יכול להיות שחלק מהעניין הוא, איך זה רק היא הושמה? כלומר, מי הדליף לה את הדברים? מישהו הדליף. מישהו הדליף. לא, היא לא, אומרת מי הדליף. והיא כל... טוענת שהיא אומרת מי הדליף.
קודם כל, חבל שאנחנו עושים את זה עכשיו, כי אני מתבשר שהוא כנראה ידבר פה אצלנו.
אז בוא נדבר על משהו אחר, אז, יאללה.
לא, 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 תשמע, זה חתיכת סיפור, שאם הדברים שם נכונים, זה עוד פעם, אגב, מי הדליף, יש, אני מסביר לך שהם אומרים לי מי הדליף. זאת אומרת, שניים מתוך ששת התיקים, שניים או שלושה, הייתה תקופה שהתיק לא היה חסוי. פשוט חודשים או שנה או שפשוט אפשר היה להעתיק, להוציא דברים מהעתיק. במאי פטל למשל, במאי פטל חצי שנה מרגע פתיחת התיק ועד חצי
לא,
שנה
הוא לא... לא, אבל של האונס בגן העיר.
של האונס בגן העיר הם יודעים שהייתה תקלה, היה הקר שהדליף, הם תפסו את זה, הם תקנו את זה, עזוב, אז אתה יודע מה...
אני אומר בוא נעלה את ברק עכשיו, בלי שיחה, שיחה נעשה אחרי זה, מה אתה אומר?
אתה נגר, אתה התחלת, אתה לא אוהב לדבר איתי, אה?
לא, לא, אני רוצה לדבר איתך...
אתה לא רוצה יותר לדבר איתי. זהו, נגמר, נכון?
יש לי הרבה מה לדבר איתך, תסתכל, הכנתי דף, בבקשה,
כל זה... אם ברק לייזר יכול להיות עכשיו, אני אשמח, אתה צודק. אני איתך.
סבבה. לא, זה פשוט, יש דברים שאתה אומר, צריך, עצרו הכל, כאילו. עצרו הכל, אני רוצה לרדת.
אני מחכה הרבה זמן שתרד, איזה יורד, אתה עולה, לא יורד.
יש לי, רשמתי לי ביבי השם במשבר האקלים, ראיתי היום בעיתון הארץ, על הביקור של המלך בשוק, ביקור בשוק, הוא הלך 2 מטר, כן, מרחוב הגריפס לדוכן פלאפל.
מעניין שגם אני רשמתי את הדברים האלה, אנחנו רושים אותם דברים.
הוא לא ביקר בשוק, הנה. עורך הדין ברק לייזר, היועץ המשפטי למערכת בתי המשפט, שלום, בוקר טוב.
שלום, בוקר טוב לכם.
תגובתך על התחקיר.
מניח שהיה לך חתיכת לילה.
כן, היה לי חתיכת לילה, אין ספק. עם כל הכבוד לברק לייזר, ברק לייזר לא הסיפור פה, מה שמצער מאוד זה המתקפה הזאת על מערכת בתי המשפט, על בסיס תחקיר מלא חורים, שלא מציג שום ראיה. לכך שהועברו חומרים לאותה נאשמת, הכל מבוסס על איזושהי הקלטה של אדם מפוקפק שמשוחח עם שותפו למעשה, ושם מתרברבים באיזשהו עניין. זה, תראה, אני בסופו של יום אני משרת ציבור, והנאמנות שלי היא נאמנות לציבור, ולראות ככה את מערכת בתי המשפט נפגעת, מערכת בתי המשפט והשופטים, נדמה לי שמצופה ממצאי תקשורת רציני לבדוק את עצמו טוב יותר לפני שהוא מפרסם פרסומים מהסוג הזה.
בוא נדבר רגע ספציפית, כאילו, אתה אומר, בכללי אתה אומר תחקיר מלא חורים, וזו השאלה היא...
בוא נשמיע לו רגע קטע, אני הכנתי קטע של אורי שם טוב, שאומרת שהוא זה שהדליף לחומרים, בוא נשמע.
אתה לא מבין מה אני שולחת לך, באמת.
תנף, תראה.
שמה?
על בית למד שלח לי.
בית למד ברק לייזר.
שמה מה אומר לי? בית למד, אמר לי. יש לי משהו שיצומח אותה. וואו, עם התמונות, עם הכל. עשני, ישר, איזה שטויות. תראה, זה פשוט ניסיון הכתב משום הזה.
אוקיי. היא אומרת בית למד.
בית למד זה כאילו אתה ברק.
מה התגובה שלך על זה?
אין עוד למיטב ידיעתי עוד בית למד ומערכת בתי המשפט. תראה, אני באופן טבעי לא יכול להתייחס לחומרי חקירה בהליך חסוי. מה שכן אני אוכל להגיד זה שבכל הכבוד להקשיב להקלטה של שני אנשים מפוקפקים שנאשמים בפלילים, זה הרבה רחוק מלהיות תחקיר רציני. אני יכול להגיד לך שעיון בחומרי החקירה יגלה שהגברת שם טוב לחלוטין מכחישה כל קשר אליי, היא בעצמה, ועורך דין זר מכחיש אף הוא שהוא האמין לטענותיה של הגברת שם טוב. את התשובה למה הם מתרברבים בכך צריך לקבל מהם, הטענות האלה נבדקו.
אבל יש שם גם מיילים של בת זוגך שהיא הדוברת של המערכת של בתי המשפט, יש שם מיילים שרואים שלאורי שם טוב מקבלת ממילא במיילים תיקים חסויים.
אז אני אסביר. ראשית, לא מדובר על הדוברת בעצמה, על בת זוגים, מדובר על אנשי הצוות שלה, ובכלל מטבע הדברים אנחנו לא מקיימים קשרי עבודה. יש הסברים לכך, והנושאים האלה פורסמו, אז אני לא חושש מלהתייחס אליהם. בעניין של רוני סגן העיר, שהוא כמובן מקרה מצער ומזעזע כשלעצמו, דובר על זה, ושיטוט קל ברשת האינטרנט היה מלמד שמדובר שם באקר זדוני שהוציא חומרים ממערכת בתי המשפט, ממערכת נט המשפט שהיא מערכת המחשב שבאמצעותה מנוהלים תיקי בתי המשפט, והוא זה שהדליף את המסמך הזה לאמצעי תקשורת. הנושא הזה נחקר.
מי זה האקר הזה?
מדובר, הואיל והכל מפורסם, אז אין בעיה לומר, משה הלוי, מכונה הלמו, הוא מצא איזושהי פרצה במערכת נט המשפט, הוציא בצורה זדונית את החומר הזה, והוא זה שהפיץ את זה.
אז למה אין נגדו כתב אישום?
שיטוט, הוגש נגדו כתב אישום למיטב ידיעתי, אבל זה אלה...
תגיד, ואני מבין שבמאי פתל אתם בעצם אומרים...
רגע, אבל ברשותך עוד...
יש כתב אישום נגד הלמו?
לדעתי, הואיל ומדובר באמת בסיפורים ישנים, אז כן, אני יודע שאותו הלמו נחקר בחקירה משטרתית, למיטב ידיעתי גם...
למיטב ידיעתי אין שום כתב אישום בפרשה הזאת, חוץ מהלא רשם טוב.
זה, לא, לא, זה, אנחנו מדברים על אירוע שהוא...
זה פרשה אחרת,
אינו. לפני שנים, זה פרשה אחרת.
לא, מי הדליף על האונס ב... איך זה נקרא שם? בחניון בתל אביב. מי הדליף על הרבנית, על האונס של הרבנית?
אינון, כל מה שצריך לעשות, זה להקיש משה אלמו בגוגל, בצירוף אונס גן העיר, ולמצוא את כל התשובות. יש לזה, הנושא הזה נבדק לעומק, ואפשר לבדוק את זה, ומצופה בוודאי מתחקירן שמתיימר להציג איזשהו תחקיר, לעשות את הבדיקה הזאת. ביחס למקרה של מאי פטל, שכמובן מצייר גם הוא כשלעצמו, אם היו תורכים להציג את הפרטים כפי שהם, היו רואים שהגברת שם טוב היא זו שפנתה לדוברות עם מסמך מצורף למייל שלה. המסמך הזה כמובן לא הוצג במסגרת התחקיר, וכתבו לה בחזרה, המצב הרצב, זאת אומרת, מה ששלחת לנו הוא חסוי, לא נשלח לה שום חומר מטעם דוברות
בתי המשפט. ועל הרבנית?
ועל הרבנית, אותו סיפור, החומר הזה יצא בדרכים ארמומיות, יש הסבר לכל דבר, ואני חושב שבבדיקה קלה יחסית, אפשר היה להגיע לכל החומר.
ברק, עכשיו, אני אגיד לך מה הבעיה.
אגיד עוד משהו. יש פה גם איזשהו תרגיל לא הוגן, אתה יודע, מי כמוכם מכיר את העבודה העיתונאית. פונים אליך בהתחלה עם איזו שאילתה חסרת בשר, ומציגים את זה כאיזה עניין פעות, שאתה לא מתרשם מההיקפים שלו, רק אחרי שאתה רואה את הפרסומים בארץ, רק אחרי שאתה רואה את הסינק שהם שלחו ליוטיוב, אתה מבין את גודל האירוע, ועד כשאתה רוצה להתראיין ולהעמיד את הדברים על דיוקם, כי בסוף, כמו שאמרתי בפתח דבר, המחויבות שלי היא לציבור.
ברק, רגע, תן לו שיסם.
אז אתה לא מקבל את האפשרות
הזאת. לא הבנתי, אתה רצית להתראיין בכתבה ולא נתנו לך?
כשפונים אליך יומיים לפני השידור, ואומרים לך, תקשיב, כל הכתבה, כל הסרט הזה, הוא מוקלט, גם הפאנל שאחר כך הוא מוקלט, אז אני מניח שגם אתם הייתם ממליצים לי שאין טעם להתראיין, אבל אם היו פונים אלינו בזמן אמת ושוטחים בפנינו את כל הטענות, אני הראשון שהייתי מוכן להתייצב בכל...
תן לי רגע להבין משהו. כן. קודם כל, אני חושב שהבעיה שלך, אני שמעתי גם את ההסברים על כל תיק, איך יצא החומר, וחלק מזה גם אפשר להוכיח. הבעיה שלך היא בעיקר אותה שיחה עכשיו שאינו נשמע, כי זו שיחה שנשמעת אותנטית לגמרי, אין שם תכנון של תפירת תיק, היא מספרת לפי תומה, אני לא יודע אפילו למי, שאתה העברת לה, והשאלה איך אתה מוריד את הקוף הזה מהכתב שלך, אני מבין שאתה אומר, מעולם לא היה לך שום קשר איתה, אתה אומר את זה עוד הרבה יותר חמור כאילו.
בן, מי כמוך מכיר את העולם הזה. אני נחקרתי ארוכות בפרשה הזאת במסגרת החקירה, ואמן לי שלא עשו לי הנחות כאיש מערכת בתי המשפט. נחקרתי רבות, אני אפילו לא הייתי בעבודה למשך 3 חודשים, כמובן שלא נעצרתי ולא שום דבר אחר, והטענות האלה נבדקו. אני לא יכול באופן טבעי להתייחס לחומר חקירה, אבל אני רק אומר לך שהשניים האלה שנחקרו כל אחד בנפרד הכחישו כל קשר אליי.
למה? בשיחת טלפון שרואים שאבי עמית מדבר איתה, היא אומרת שוב, לא בהקלטה נסתרת, אלא היא אומרת און רקורד שאתה זה שהדלפת לה.
תראה, אני יכול להגיד לך שלו תוגש בקשה לגורמים המוסמכים לעיין בחומרי החקירה שלי, ושאני כמובן לא אתנגד לכך, אפשר יהיה לראות בנקל איך היא מכחישה כל קשר אליי, איך היא מכחישה כל טענות שטענו כלפיה שאני נסחטתי במסגרת איזשהו תרגיל חקירה שעשו לה, היא הכחישה את זה מכל וכל. תוכלו לשמוע בדיוק שהצד השני לשיחה הזאת, אגב, בשונה מהמצג שהוצג כאילו מדובר בהזנת סתר, מקליטו שם אחד את השני, איך הם מתכחשים בכל הדבר הזה, איך אחד לא מאמין לשני, איך אחד אומר שהוא בכלל מצטער על כל הדבר הזה. אפשר יהיה להיין בזה, שוב אני אומר, אם אמצעי תקשורת רציני שרוצה לעסוק בזה יגיש בקשה, כי הרי זה לא בידיי, וירצו לעיין בחומרי החקירה.
תגיד.
תראה, אנשים בדרך כלל יכולים להתרברב אחד באוזני השני על כל מיני דברים שלא קשורים למציאות.
לא, אבל
תגיד, רגע, שנייה, למה אתה לא מגיש תביעת דיבה? האשמות אתמול היו חמורות מאוד מאוד מאוד. אגב, נגד הלמון לא הוגש תו אישום, התיק נסגר מחוץ
לראיות. ולא רק זה, אם היא הייתה מתרברבת, היא הייתה אומרת ברק לייזר, היא התרברבו אותי, הייתה אומרת את שמך המלא, היא לא, היא כאילו מסתירה פה, היא אומרת בית למד.
טוב, זה אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם שתביעת דיבה בהחלט נבחנת בימים האלה מטעמי, ואני בהחלט שוקל את זה. הוא עלו שם טענות זדוניות, שקריות, גם כלפיי וגם כלפי מערכת בתי המשפט, גורמים נוספים במערכת, ואני בהחלט יכול לומר שתביעת דיבה בהחלט נבחנת, ויכול להיות גם שתוגש בסופו של יום. אבל ברשותכם, אני באמת חושב שעם כל הכבוד לי, אני באמת חושב שאני באופן אישי לא הסיפור. אני חושב
שמצופה,
אני חושב שמצופה מאמצעי תקשורת, בטח מכובד כמו אמצעי התקשורת שאנחנו עוסקים בו, לבדוק את עצמו שוב ושוב 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 לפני שהוא תוקף כל אדם, לא כל שכן רשות מרשויות
לא, השלטון. רואים שהוא מדבר איתך ואתה מפנה אותו לדוברות. לא?
נכון, הוא מדבר איתי באופן טבעי, אני חל עליי את התקשיר, תקנון שירות המדינה, אני לא יכול לדבר עם אמצעי התקשורת לפני שאני מקבל אישור לכך מהדוברות. הוא פנה אליי באיזה פנייה סתמית, אנחנו הולכים לעסוק בנושא הזה, אני אמרתי לו, בבקשה, תפנה לדוברות, קבל את כל האישורים, אשמח לשוחח ולשתף פעולה, כמובן. והם עשו את זה, אבל עשו את זה בצורה מתוחכמת. העבירו שם בהתחלה שאילתות כאלה חסרות טעם ובסיס, ובסופו של יום הפציצו עם הדבר הזה, תוך שהם פוגעים, לא רק בי, הם פוגעים, תראו, בסופו של יום, אנשים שמכירים אותי גם כאיש מקצוע וגם כאדם פרטי, לא מטילים בי פיקפוק בשל הגיבובים האלה, סליחה.
אבל אני אגיד לך למה יש בכל זאת פיקפוק.
הפגיעה היא במערכת בתי המשפט, ונדמה לי שהדברים נעשו פה ברשלנות, ברשלנות רבתי, כי אפשר היה לבדוק את הדברים. הנה בן, אתה בעצמך, אני מניח שמישהו מתחקרי התוכנית עשה בשנייה בדיקה בגוגל וראה שהנושא של הלמו...
כן, אבל לא, ראיתי שהלמו לא הוגש כתב אישום, והפך, הוא קיבל מהמשטרה 70,000 שקל פיצוי, ואני שומע גם שגם אתה וגם הפרקליטות התנגדתם לבקשה לקבל את חומרי החקירה בענייניכם, ואומר לי אבי עמית שפנו אליך לפני חודש וחצי, לא רצית לדבר, נתנו לך את כל הבמה, גם אוף רקורד וסירבת.
אז קודם כל זה לא נכון, והדבר הזה, ככל שיוחלט להגיש תביעת דיבה, הנושא הזה יתברר בבית משפט, זה לחלוטין לא נכון. אני אומר...
מה עם נגיד הוצאת תיקים של גיורא... מה עם למשל דוגמה אחרת שכאילו הייתה על השולחן, שהוציאו תיקים נגד גיורא איילנד, אחרי שהוא דיבר נגד בתי המשפט, נגד שופטים שהם לא בסדר?
תראו, אני מעדיף לדבר בשם עצמי ולא לדבר בשמם של אחרים, אבל גם שם הדברים סולפו בצורה אפילו קיצונית. כל מה שנעשה, הוא נעשה כדי להסביר בתוך מערכת בתי המשפט את מה שקרה שם ואת הסערה התקשורתית שהייתה סביב העניין, ולהציג את הדברים לאשורם. זה לא נכון שהודלפו חומרים, בטח לא לגורמי חוץ. אפשר היה לבדוק את הדברים האלה, ואני ברשותכם כן מבקש להתעקש על העניין הזה של עיון בחומר החקירה, אלא אף אחד לא פנה. אף אחד לא פנה מעולם, ואני אומר לכם עכשיו, קבל עם ועדה, ככל שערכאה שיפוטית מוסמכת תפנה אליי ותבקש ממני תגובה, אני מוכן להעביר את כל חומרי החקירה בעניינים.
תגיד, מערכת בתי המשפט הורידה מה...
בשביל הגנה על מערכת בתי המשפט.
תגיד, מערכת בתי המשפט הורידה פרסומים שליליים על מערכת בתי המשפט מגוגל ומהאינטרנט בכלל באופן כללי, זה נכון?
לא. מערכת בתי המשפט פעלה באמצעים החוקיים שעומדים לרשותו של כל אדם, שכשמתפרסמת כתבה שחושפת פרטים של קטינים, שחושפת פרטים שהם בניגוד לצו איסור פרסום, שחושפת פרטים שיש בהם כדי לפגוע בביטחונו של אדם, כל אדם...
לא, אני לא מכיר שום מה, מה זאת אומרת? עליי יש מלא אין סוף, יש עליי אין סוף פרסומים מכפישים, אף פעם לא התקשרתי לאף אחד שיוריד עליי פרסום.
אני לא מדבר על פרסומים
מכפישים. ואני לא שופט.
אני לא מדבר על פרסומים מכפישים, אני מדבר על מקרים שבהם מפרסמים פרטים מתוך תיק משפחה חסוי, ואני מדבר על מקרים שבהם מפרסמים פרטים על פרשות שמתנהלות תחת צו איסור פרסום. אני מדבר על זה שמפרסמים תמונות של שופטים במדי אס-אס. אני מדבר על זה שיש קריאות למוות, להסתה ולאלימות כלפי שופטים.
טוב, בכל מקרה, אתה אומר, רק שנייה, היא שחתה אותך? לא הבנתי, הטענה הייתה שהיא שחתה אותך, עכשיו אתה אומר שלא היה לך שום קשר איתה.
נכון, לא הייתה הטענה שהיא שחתה אותי. כשאני נחקרתי במשטרה, שאלו אותי חוקרי המשטרה, בדקו כפי שהם מצופה מהם לעשות, הם בדקו את האפיק הזה של נשחטתי, אני ישבתי על הנושא.
זה מה ששי ניצן אמר, שאתה נשחטת.
לא, שאני צאן לא אמר לעולם את הדבר הזה, אני לא יודע מאיפה אתם אומרים את זה.
תגיד, לא מצאו שום קשר בינך לבינה?
תן לי להשלים ברשותך את המשפט.
מיילים, שמיילים, כל זה?
רגע, ברשותך, נשאלתי האם נסחטתי על ידה, ישבתי על העניין הזה בשלילה, באופן נחרץ, כחלק מתרגיל חקירה, שאלו גם אותה, היא הכחישה את זה באופן נחרץ, אפשר לראות את זה בחומרי החקירה, ואני אגיד לך, אתה שואל על מיילים, אני, אחד החששות שלי היו, לפני שהתייצבתי בפני החוקרים, שישימו בפניי מייל ויראו לי, תשמע, הנה מייל מתיבת הדואר שלך, שיצא למאן דהו וחומר. כי חששתי שמישהו...
רגע, אבי עמית איתנו על הקו, שנייה. בלי אימוץ, אוקיי.
אני אשלים את המשפט ברשותך, ואני מבטיח שיענה על כל שאלה. פחדתי מזה, כי אמרתי, אולי מישהו זייף מייל שלי או משהו כזה, שאני אתקשה להסביר. לא הוצגה לי, וממילא גם לא הוצג בתחקיר, לא הוצגה לי במסגרת החקירה שום ראיה, שום הודעת דואר אלקטרוני, שום דבר. כל מה שהיה זה אותה הקלטה ששני אנשים מפוקפקים מתרברבים אחד באוזני השני ומשביצים בכך שיש להם גורם במערכת בתי המשפט שהם מקבלים ממנו מידע. זה הכל, ועל כל הבסיס הזה גם היה מבוסס התחקיר הזה.
אבי עמית איתנו על הקו. אבי עמית, אתה רוצה להישאר על הקו או שאתה, כי לא הכנו אותך מראש?
אני בשמחה.
שלום אבי.
שלום שלום, אבל אני ברשותכם לא מעוניין להתאמץ עם הר לייזר. אני חושב שהתחקיר ששידרנו אמש מדבר בעד עצמו, וכל מה שנותר לי זה להצטער על התגובה גם שלו וגם של מנהל בתי המשפט ששולח אתמול מכתב.
לא, אז אם אתה לא רוצה להתאמץ, אז אנחנו רק ניפרד מעורך דין ברק לייזר, היועץ המשפטי של מערכת בתי המשפט. תודה רבה שדיברת איתנו.
תודה רבה לכם. אני רק מבקש בלשון מפורשת, תשמרו על מערכת בתי המשפט. אין שום סיבה לפגוע במערכת בתי המשפט על בסיס תשתית ראויה ומאינטרסים
של... אבל אתה יודע, אנחנו גם צריכים לשמור על הדמוקרטיה כתקשורת חוקרת, וזה מה שאבי עמית עשה. אני אומר לך, עצה, בלי תביעת דיבה, השם שלך פה לא יתנקה.
אני לא בטוח בעניין הזה, כי אני חושב שאם היה מבוצע פה תחקיר כדבאי כמו שמצופה מעיתונאי רציני לעשות, אני חושב שהעובדות כלשורן היו נבדקות, ואני חושב שאבי עמית בתור בן אדם רציני, אני לא מכיר אותו באופן אישי.
תשמע, אנחנו כולנו שומעים שהיא אומרת שאתה מדליף. זה מה שאנחנו שומעים. אנחנו לא, אתה יודע, כאילו, יש הקלטות שהיא אומרת שאתה מדליף את החומרים.
נכון, אבל יש הקלטות, אתה לא ראית שום ראייה ממשית אחרת, ואני חושב שאם אבי עמית היה עושה בעניין הזה את עבודתו נאמנה, כפי שאני מבין שהוא עושה במקרים אחרים, הוא היה יודע מהן העובדות לאשורן, ולדעתי גם היה יורד מהפקתו של הסרט הזה, ואני מזמין כל אמצעי תקשורת לבחון את הדברים באופן יסודי, כולל לראות את חומרי החקירה ולפרסם את הדברים כהווייתם.
טוב, ברק לייזר, תודה.
לשמור על מערכת בתי המשפט, הפגיעה היא פגיעה בציבור.
אוקיי, תודה. אני מסכים שבמקרה הזה השם של מערכת בתי המשפט יותר חשוב מהשם של ברק לייזר. טוב, עכשיו אנחנו עם אבי עמית מזמן אמת בכאן 11, התחקיר המאוד נגיד מטלטל ששידרתם אתמול, של לכאורה ברק לייזר שדיברנו איתו מקודם, ואולי בכירים נוספים מתוך המערכת של הנהלת בתי המשפט, הדליפו תיקים חסויים ופגעו קשות באנשים, כולל נפגעות, כולל נאנסות.
אגב, ינון, מה שעוד לא אמרנו, זה דווקא קטע, שולחים לי אותו רבים הבוקר, שאתה יודע, הוא יותר קטן, אבל הוא אפילו יותר מטלטל, שמנהל בתי המשפט אז שפיצר, קורא בעיתון טור שכותב גיאור איילנד נגד שופטי.
דיברתי איתו על זה. דיברנו על זה.
אבל השפיצר עצמו שולח אחר כך, מחפש חומר על איילנד, שולח אותו לכל שופטי ישראל.
כן.
זה אין לתאר את הדבר הזה. אבי, מה אתה אומר על מה שהוא אמר?
תקשיבו, שמעתי את הרעיון איתו, ופשוט נדהמתי. נדהמתי מהתגובה שלו, כמו גם מהתגובה ששלח את...
אתה בקי בפרטים. תסביר למה.
אני חושב שאפשר להיכנס לפרטים, אבל...
לא, אני אומר, תסביר לנו למה נדהמת.
נדהמתי כי בתגובה שלהם הם מוכיחים פחות או יותר את כל מה שאמרנו אמש, שמדובר במערכת שלא מסוגלת לקבל ביקורת. אם אחרי כל הדברים שאנחנו הראינו אמש, ואני חושב שהראינו ראיות ברף הגבוה ביותר, זה תחקיר שעבדנו עליו למשך למעלה משלושה חודשים, באמת הפכנו כל אבן בניסיון להבין את הפרשה הזאת, את האינטרסים המטורפים שהובילו לכך שמעבירים לכאורה חומרים לאויב את המערכת הכי גדולה, ניסינו להבין את המניע, את האינסנטיב של הדבר הזה, ובאמת זו פרשה סבוכה, מוסה בפרטים, ואפשר גם להיכנס לפרטים אם אתם רוצים, אבל אם מסתכלים על התגובה שלהם, התגובה ששלח אתמול השופט יגאל מרזל, שמועמד עכשיו לעליון, במכתב שהוא כותב אתמול לכלל השופטים, הוא אפילו אין נימה של בדיקה עצמית או של הסתכלות אמיתית פנימה בניסיון להבין האם טעינו בכלל. אני חושב שבעצם התגובה המאוד פבלובית הזאת שלהם, הם מוכיחים פחות או יותר את כל מה שאמרנו, הם שמדובר במערכת שיש לה אפס נכונות וסובלנות לקבל ביקורת, להסתכל על עצמה, ואני לא אשתמש במילים שלה.
שמע, אתה ראית את זה בסיפור הילה גרסטל, שמינו נציבה והייתה מלחמת עולם למנוע ממנה סמכויות. הם טענו שיש עליהם רגולציה שמבקר המדינה, תגיד רגע, אבל בוא בתכלס. אתמול הם דיברו איתי, הם אמרו לי שהסיפורים מתוך האונס בגן העיר יצאו על ידי ההאקר הזה, אבי אלמו, שהצליח לפרוץ תוך המערכת.
שבמאי
פתל... שנייה רגע, רגע, תן לי רק... אגב, לא כל המאזינים שלנו יודעים על מה אנחנו מדברים. אנחנו פה בתקלה מסוימת, כי זה שודר בכאן 11, לא בקשת 12. עוד דבר, זה מאי פתל, היה חצי שנה שהתיק היה בכלל פתוח, ואז אפשר היה להוציא. בקיצור, הם מכחישים בכלל את הקטע הזה שהם הוציאו. השאלה אם יש לך סמוקי גן.
אפשר להיכנס לכל הפרטים. גם כשהתיק בסיפור מאי פתל היה פתוח, החלקים נרחבים בו היו חסויים על ידי...
ברור, תמונות שלנו.
אי אפשר היה לשלוח תיק של נפגעת תקיפה מינית לאויבת המערכת. עצם זה שבכלל הנהלת בתי המשפט מנהלת קשר, עזוב עכשיו תיקים חסויים של נפגעות תקיפה מינית, אבל מנהלת קשר עם מישהי שמפרסמת כל בוקר פוסטים נגד שופטים, שמכפישה ועושה להם שיימינג. איפה יעלה על הדעת שביד אחת הם מדברים נגדה מעל כל בימה ציבורית, וביד שנייה, נעזוב לרגע את הסיפור של התיקים החסויים, ביד שנייה מנהלים עם האישה הזאת מערכת יחסים נרחבת.
הוא אומר שלא היה לו שום קשר איתה.
מה זאת אומרת? יש מיילים רבים מאוד בין דוברות בתי המשפט לבין לורי שם טוב. על כך אין בכלל מחלוקת. יש מיילים רבים מאוד.
אבל דוברות בתי המשפט אמורה להיות איתה בקשר. זה בכל זאת היא כותבת על בתי המשפט. והייתה לה תעודת עיתונאי בתקופה ההיא. השאלה אם זה...
לא הייתה לה תעודת עיתונאי בתקופה.
זה מה שאמרו לי אתמול.
היה לה תעודת עיתונאי ב-2013-2014, כאשר היא מקבלת את החומרים מהנהלת בתי המשפט, היא לא מחזיקה בתעודת עיתונאי מטעם לעם, שזאת התעודה היחידה שדרכה אפשר לקבל היתר עיון במערכת נט המשפט. העברת החומרים אליה מתבצעת לאורך תקופה מאוד ארוכה שבה היא כבר לא מחזיקה בתעודת עיתונאי, וגם אם מותר להנהלת בתי המשפט להגיב או להיות בקשר עם הגברת לורי שם טוב, אני לא חושב שזה ראוי שכותבים לה בבקשה יקירתי, שמעבירים לה חומרים, כאשר ביד אחת מכפישים אותה מעל כל בימה ציבורית ומגישים נגד הכתב אישום, וביד השנייה מנהלים איתה מערכת יחסים, עזוב תתן וכך, כל כך ידידותית שבה כל מה שהיא מבקשת היא מקבלת בתוך זמן מאוד קצר.
כשמדובר באישה שמה שהיא עושה זה דברים חילתיים, כלומר, יש פה איזה פמיליאריות, ידידותיות, ידידות בין מערכת בתי המשפט לאישה שפשוט עושה, מה נגיד, זה מעשה שטן מה שהיא עושה לקורבנות עבירה מינית.
חד משמעית, אין ספק, היא מכפישה אותם, היא הופכת את היוצרות על החלטות של שופטים, היא מפרסמת פרטים שאסורים בפרסום, ועם האישה הזאת, הנהלת בתי המשפט, דוברות בתי המשפט בכלל נושאת ונותנת, אני לא מבין את ה...
רגע,
את
עכשיו, את איפה נטענה, אתה הבאת כאילו שהטענה היא שהוא נסחט, ברק לייזר?
אני לא הבאתי את הטענה הזאת, הטענה הזאת הוצגה ללורי שם טוב על ידי חוקרי המשטרה, שאומרים לה את זה שוב ושוב ושוב, שברק לייזר טען בחקירתו שהוא נסחט. אגב, אנחנו ביקשנו לקבל את חומרי החקירה של ברק לייזר, הפרקליטות סרבה להעביר אותם, הם גם סירבו לבקשת הנאשמים בתיק הזה לקבל את חומרי החקירה של סיפור ברק לייזר, של חקירת ברק לייזר. מעניין מאוד למה הצדדים התנגדו לקבלת חומרי החקירה האלה, ואם היו כל כך רוצים להיות שקופים ואמיתיים ונכונים, אני חושב שלא...
המשטרה...
אגב, הוא כן נעצר לחקירה, נדמה לי שהוא אמר שהוא לא נעצר, אני רואה פה שהוא כן נעצר לחקירה, וכותב לי דובר של, בוא נאמר, בית חולים גדול באזור המרכז, שהדבר הזה שמכונה לורי שם טוב נפל גם עליהם, עם פריצות וחומרים, פשוט חסמו אותה, לא נעלו את השום קשר, והעיפו אותה קיבינימט כפי שיהיה, ואני מקווה שהשופטים שדנים בענייניה יעשו להרבה מאוד זמן.
אז רגע, כרגע, לכאורה מהחקירה, אין תשובה מי ידליף את החומרים?
איזו חקירה?
שחקירת משטרה.
אנחנו לא יודעים מה היו תוצאות חקירת המשטרה, אנחנו לא יודעים מה הייתה המלצה של המשטרה לפרקליטות, אנחנו כן יודעים שהנושא הזה ישב על שולחנו של שי ניתן במשך שנה וחצי, ועד שאתר מידע בא ושאל שאלות, איך יכול להיות שהתיק הזה יושב במשך תקופה כל כך ארוכה ולא מקבלים החלטה, יום למחרת שי ניתן מודיע על סגירת התיק מחוסר ראיות.
מי חקר את זה במשטרה?
מחלקת הסייבר של משטרת תל אביב.
טוב.
ולא מצאו שום דבר שחיבר אותו להעברת החומרים? בסייבר בסוף אתה יודע, כל דבר אתה משאיר חתימה דיגיטלית היום.
בוא נגיד את זה בצורה העמומה הבאה. הטלפון והאייפד של עורך דין לייזר נלקחו באיחור ניכר כמוצגי חקירה על ידי המשטרה, למעלה משבוע לאחר מעצרה של הגברת שמטור, וכשהאייפד הגיע אל חוקרי הסייבר, תוכן רב לא היה בו.
טוב, אתה יודע, אפשר לשחזר היום כמעט כל דבר. בקיצור, הם לא הגיעו לכלום, זה מה שאתה אומר.
אכן. לא, אני לא יודע אם הם לא הגיעו לכלום. אני יודע שבסופו של דבר, המלצת הפרקליטות הייתה לסגור את התיק מחוסר ראיות. ההחלטה של שי ניצן. אני לא יודע מה הגיעו חוקרי המשטרה למסקנות.
טוב.
אבל ניתנה למר לייזר,
איך מתקדמים מכאן?
שאלה טובה, אני הייתי מצפה שהשופט, כבוד השופט, יגאל מרזל, אם הוא אכן חשוב לו, מנהל בתי המשפט הנוכחי, אם אכן חשוב לו האמון הציבורי בבתי המשפט, כפי שהם כותבים, וכפי שאמר פה עורך הדין ברק לייזר, שהסיפור בכלל לא עוסק בו, אלא עוסק במערכת שלטון החוק, אני הייתי מצפה לבדק בית קטן בעקבות שידור ממצאים כל כך חמורים כמו שאנחנו שידרנו.
וגם שאנחנו מצפה פה לשקיפות, מה הייתה המלצת המשטרה? למה הייתה ההמלצה הזאת? מה קרה? כלומר, יש פה, אני לא יודע, אנחנו שמענו פה, היא גם דיברה איתך, והיא אמרה הוא טוען שהיא אומרת שהיא המציאה את זה, אבל אנחנו שמענו אותה מדברת איתך ואומרת שהוא הדליף לה.
מילא שמעתם אותה מדברת איתי, זה, אתה יודע, בזמן אמת אפשר להגיד הכל. שמענו את זה מתוך האזנות סתר שבוצעו כאשר הם לא ידעו שמאזינים להם, והם מדברים על הנושא הזה בעשרות שיחות. ואני אגיד לכם גם עוד דבר אחד. אנחנו לא הסתפקנו, מכיוון שאכן מדובר בצדק, כפי שאגב אומרת הנהלת בתי המשפט, בשני אנשים שהם נאשמים בתיק שהוא קשור, ולכן הם יכולים לטוות כל מיני תיאוריות כראות עיניהם, גם שהם לא יודעים שמאזינים להם. אנחנו דיברנו עם עוד שורה ארוכה של אנשים שהיו בזמן אמת, בעת התרחשות האירועים לצידם של שני האנשים האלה, כדי לוודא את נכונות הדברים, כדי להבין האם אכן היה שם הקשר בלתי ישיר בין ברק לייזר לבין לורי שם טוב. כל האנשים שדיברנו איתם אישרו שהם שמעו על כך בזמן אמת, מפי מספר גורמים, לצערי הם לא הסכימו לדבר און קאמרה, כי הם חששו מאוד מתגובת הנהלת בתי המשפט ומהכוח העצום שיש בידי המערכת הזאת להתנקם בהם, אבל אנחנו באמת הצלבנו את המידע הזה חזור והצלב, כדי להיות בטוחים במעט האחוזים שמה שאנחנו אומרים כאן אינו טעות.
יש אנשים בתוך מערכת המשטרה או המשפט שלא מבינים את החלטת שי ניצן?
אני חושב שהחלטת שי ניצן היא תמוהה ביותר. אני לא יכול להבין איך אפשר לסגור את התיק הזה מחוסר ראיות, אחרי שרואים את הראיות שהצגנו אמש, והם עמדו גם לנגד עיניו של
שי. לא, ינון שאל אם יש במערכת אנשים, זה שאתה חושב ככה זה ברור לנו.
יש אנשים, לצערי גם הם לא הסכימו להתייצב מול המצלמה.
לא, שאתה דיברת איתם, עזוב שהתייצבו, שאתה דיברת איתם.
חד משמעית, כן. וגורמים בכירים ביותר, בתוך הפרקליטות בהווה ובעבר, שהביאו תמיהה והרמת גבה בלשון המעטה על ההחלטה הזאת.
אוקיי.
טוב, תשמע, אבי עמית, שזה שידור ציבורי, יישר כוח, רק אל תשכח ממחר לחזור להיות כל הכאן 11 הזה, שמאלנים הזויים, כדי שאינון יוכל להמשיך
אני ניסיתי לא להיכנס למשמעויות הפוליטיות של מה קורה בהנהלת בתי המשפט ועם שופטים וכאלה.
מה, לא, קודם כל צריך להיכנס, בדיוק זה מה שהם עשו.
לא רציתי להיכנס, אתה יודע, אתה זוכר
את השיר? תשאירו אותי מחוץ לוויכוח הפוליטי והפוזיציה, כי אני באמת, אני אומר את זה,
בדיוק, נמנעתי מזה.
אני לא, התחקיר הזה לא נעשה מתוך שום פוזיציה, אין פה שום פוזיציה בתחקיר הזה, יש פה אך ורק תחקיר ועובדות, אולד פשן.
והוא שאמרתי, שידור ציבורי.
טוב, אבי עמית, יישר כוח, תודה.
מה אני אגיד לך? אתה קלה פה בבתי המשפט.
עזוב, בוא נתקדם, עזוב, חפרנו.
למה?
כאילו, כמה אפשר, יאללה, בוא נתקדם, בוא נדבר על ביבי קצת, נו.
יש לנו פתיחת שעה שנייה, מה אתה
רוצה בלחץ? להגיד, כאילו, אם ככה מתנהלת הנהלת בתי המשפט, היא הנותנת לו כל שכן, וידח זיל גמור.
לא, אני רוצה להגיד מה שאני אומר הרבה מאוד, הרבה הרבה מאוד מאוד שנים, ואני חושב שקו פרשת המים, היה ההחלטה להקים נציבות תלונות על הפרקליטות ובתי המשפט, והמינוי של הילה גרסטל, והמלחמת עולם, מלחמת עולם, שניהלו נגדה מישי ניצן, ואני זוכרת ועד הפרקליטים, הייתה שם איזה צרכנית בשם לימור שהתקוטטתי איתה, על הקטע הזה שתהיה עליהם סוג של ביקורת או רגולציה, לא, יש עלינו ביקורת, השופטים זה הביקורת עלינו.
לא, והכי מצחיק שכשיש עליהם ביקורת ברשת, הם מורידים אותה מהרשת.
לא, תראה, אם יש תמונות של שופטים במדי אס-אס, אפשר להוריד את זה.
לא, על זה מדובר. ראיתי שם את ענת סרגוסטי אומרת שהיו תחקירים לגיטימיים שהם הורידו מגלובס, מזה, כל מיני.
זה דבר שפורסם, אני מכיר אותו. בקיצור, ברגע שאתה לא מוכן שתהיה עליך עסוק, אין כזה דבר בלי רגולציה, אין כזה דבר בלי ביקורת.
גוף בלי ביקורת, זה דבר מדהים, לא יאמן. זה
בדיוק שם קבור הכלב. עכשיו, מצד שני, אין לנו עוד מערכת. אני מאמין שרובם הגדול מאוד מאוד, גם של השופטים, גם של הפרקליטים, של כולם, זה אנשי מערכת מסורים, עובדים מאוד קשה, אני רגע מוציא את השופטים, לא מרוויחים טוב, עושים את עבודתם, אבל צריך לתקן את הדבר הזה, צריך, טוב. חייבים.
טוב, מה עוד?
הדבר הראשון שהייתי עושה אגב, זה לוקח את הנציב, היום זה השופט דוד רוזן, שכזכור זרק את אהוד אולמרט לשש שנות מאסר בפועל, אחר כך זה בוטל בעירור, ונותן לו סמכויות.
אגב, כן, צריך להגיד בפועל, כאילו, מאוד חשוב לי שתדייק בקטע הזה.
אז שיהיה בפועל.
טוב.
אתה חושב שצריך להגיד בפועל?
כן, למה? בגלל שזה בהפועל, זה לא בפועל, בפועל. שתי משהו, שתי.
תמהתני, אני לא זרמתי פה, אבל אני מודה שבלשון הייתי אחד החלשים.
זה נושא נטול ויכוח, כלומר...
אז תרוויח.
טוב.
הנה, אור כותב לי, בפועל.
בפועל ובפועל.
או בפועל, אלוהים, עזבו אותי. לא, על תנאי, בוא נעשה את זה. ופשוט לתת סמכויות אמיתיות עם שיניים, ואז תראה שאנשים...
טוב, בוא נשקדם מהמערכת בתי המשפט האלה הבוקר.
לא יודע, למה אתה לא רוצה לדבר על זה?
בוא דבר איתי ככה, ביבי בשוק, אמנון לוי שעל זהבה גלאון, מראיין את זהבה גלאון, מה שיש לו להגיד לה, תגידי, את זהבה גלאון או גלי דיסטל? תגיד לי, אתה לא מתבייש, אמנון לוי? אתה לא מתבייש? אתה מדבר ככה? מה גלי דיסטל אמרה אי פעם שמתקרב בכלל למה שזהבה גלאון אמרה? מתי פעם אחת גלית דיסטל, חוץ מזה שהיא מזרחית, כן? חוץ מזה שהיא ליקודניקית, חוץ מזה שהיא כמובן בבונית, חוץ מזה שהיא כמובן פרחה, תגיד לי, אמנון לוי, אתה ככה אומר לה שזהבה גלאון, את גלית דיסטל? מתי גלית אמרה משהו שמתקרב לאלימות באיזשהו אופן? באלימות המופקרת שזהבה גלאון דיברה עליה. בבוטות הזאת, שהבנתי שיואב פרנק כבר הגיש נגדה תלונה במשטרה, טוב מאוד, שיחקרו אותה על ההסתה שלה לאלימות. איך אתה לא מתבייש לדבר ככה על הליכודניקים? בושה וחרפה. בושה וחרפה.
אני דווקא חושב שהוא צודק. גלית דיסטל אטבריאן היא דוגמה נפלאה לבוטות, לגסות, לגידופים.
אלימות? מה זה? מדובר פה על אלימות.
תשמע, אני חולק עליך לגבי זהבה גלאון, אוקיי, מותר לי, כן, אני מקווה שעדיין מותר לי. אני חושב שהפסקה הייתה, לא הייתה צריכה לכתוב את הפסקה הזו, ואני קראתי את המאמר, הבנתי למה התכוונה, יצא לה רע מאוד, אבל גלית דיסטל זה דוגמה טובה.
לא,
מותר לי לחלוק עליך.
לא, סליחה, סליחה. קודם כל, הבנתי שכאילו פתאום זה לא טוב, זה פסקה לא טובה וכל מיני כאלה.
למה פתאום? רגע, למה פתאום? אמרתי את זה גם אתמול.
זה לא שאתה מתגולל.
אמרתי את זה מהרגע הראשון. למה פתאום?
אתה לא הבנת מה אני אומר. אני אומר, בקטע של פתאום, שאתה לא מתגולל עליה, על זה שזה הסתה מופרעת, כן? עכשיו, תגיד לי, תן לי דוגמה אחת שגלית דיסטל אמרה משהו אלים, שמתקורא לאלימות. תן לי דוגמה אחת. תצדיק את אמנון לוי.
תקשיב, קודם כל, אני, אתה יודע, אתה לא רוצה לדבר על במערכת בתי המשפט, אני לא יודע למה, אולי כי אתה הולך להעיד כתביעה באיזשהו משפט. אני חושב שזהבה גלאון לא מעניינת. היא לא פוליטיקאית פעילה, היא בן אדם שכותב את דעתו מפעם לפעם, ועשינו ממנה עכשיו פה סיפור. אתה רוצה, כך תגיד בשמי מה שאתה רוצה עליה. אוקיי, נמאסתי מזהבה גלאון. מי בכלל? אתה הולך ומשווה את זה לגלית דיסטל שהיא חברת כנסת מינוי אישי ברשימה של נתניהו או לכל מיני לראשי ממשלה, ראשי ממשלה שעבר, היא לא מעניינת.
לא, 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 זה מאוד מעניין, בגלל שאמנון לוי, שהוא מזרחי, כן, אבל אימץ, אבל כאילו הוא תינוק שנשבע כנראה, הוא מדבר על גלית דיסטל בגלל מה שאתה עושה כל היום לגלית דיסטל, ההכפשה שאתה עושה לה, כן, אתם, אתם, מה שאתם עושים לגלית דיסטל, בגלל שהיא מעריכה את נתניהו, אתם הופכים אותה, הפכתם אותה לדמות אלימה. וכשזהבה גלאון אומרת משהו סופר אלים, הוא משווה אותה לגלית דיסטל, כשהאמת היא שמי שאלים פה זה השמאל וזה זהבה גלאון, וגלית דיסטל בחיים לא אמרה משהו אלים. זה דבר מדהים. עכשיו, אם אתה רוצה לדבר על מערכת המשפט, אין לי בעיה, בוא נמשיך. אני פשוט חושב שזה מעניין, הם לא מעניין את המאזינים שלנו. אבל אין לי שום בעיה, כי אני רואה מה קורה בתיק 4000, ואני רואה מה קורה בתיק נתניהו, ואני רואה מה זה רדיפה, ואני רואה מה זה תפירת תיקים. אתה רוצה שנדבר? אהלן וסהלן, בוא נדבר על זה. בוא נדבר על תפירת תיקים במערכת בתי המשפט, בכיף. אתה חושב שבגלל זה לא בא לי? להפך. אני אמרתי, אני לא אעשה מזה מהסיפור המטורלל הזה, שפגעו פה בנשים שנאנסו, אני לא אעשה ממנו קרדום לחפור בו, יעשו את זה אחרים, לא אני אעשה בתוכנית. אבל אם אתה רוצה, אהלן וסהלן, בכיף, בוא נדבר על מערכת בתי המשפט.
וואלה, סחרבר, לא אמנתי שזה יסתיים אי פעם. אז אני רק בשביל הפרוטוקול אציין שתיק 4000 בחיים לא נראה יותר טוב ויותר יציב, עכשיו גם אחרי אבי ברגר. ובית, אם אתה אומר גלית דיסטל, אז בוא אני אתן לך בקטנה.
דיסטל.
בקטנטונת. חברת הכנסת גלית דיסטל את בריאן סיפקה עוד מופע לפנתיאון. זה חדשות צרוגים, אגב, זה לא הארץ. כשבוועדה מסדרת טענה של לראשי הקואליציה, נקודותיים ציטוט, לכם יש פרקליטות, לכם יש תקשורת, ולכם יש צמד אופורטוניסטים, בשם גדעון סער ונפתלי בנט, שפשוט כמו טפילים על אורגניזם, מעלו באמון הציבור, והלכו ולקחו קולות מהימין לשמאל. אז אני חושב שלקרוא, להיום זה ראש ממשלה, אז הוא לא היה, טפיל על אורגניזם זה דבר אלים.
כן. טוב. אוי אוי. בסדר, זה אלימות, טוב, הבנתי. נמצא לך עכשיו 1,000 דוגמאות שעברתם עלינו שאנחנו טפילים. רבין אמר עלינו שאנחנו כמו סרטן, כן? רבין שלכם אמר שאנחנו כמו סרטן. אז בואו נתקדם, כאילו, כשאם אנחנו מתחילים להשוות מי אמר על מי טפילים ואורגניזם וסרטנים וכל מיני דברים כאלה, עזוב, תלך לכיוון אחר, תחפש, שיחפשו לך התחקירנים שלך משהו אחר. בואו נתקדם, אלימות, תן לי אלימות.
אני אלך לאיזה כיוון שאני רוצה, וגלית דיסטל היא בן אדם בוטה, גס, צרכן, גדפן, היא הראשונה שמוציאה, היא אפילו לא מחכה שיוציאו אותה, כשבנט עולה לדבר, היא מוציאה את עצמה בצווחות, וזו דעתי, מה לעשות?
הבנתי שזו דעתך.
אני שמח שזה עדיין מותר.
עמדתך היא תמיד פוליטית, זה ברור בסדר, אתה אומר את זה מפוזיציה פוליטית, אבל בסדר, ועדיין לא הבאת שום דוגמה, שום דוגמה שהיא אמרה משהו אלים. ומה שאתה עושה פה זה בדיוק מה שהוביל את אמנון לוי לדבר מתוך הגרון שלך, ולהגיד לזהבה גלאון, את כמו גלית דיסטל. ועל זה אני אומר לו, במחה אני לא מצפה, אבל לא אני אומר בושה וחרפה.
עכשיו אני אשם גם במה שאמנון לוי אמר.
נכון, כי אתם מסיתים. אתם מסיתים.
ברור.
אתם מסיתים. ומה ובסוף... שאתם עושים לגלית, זו הסתה.
אנחנו מסיתים ובסוף אתם יורים.
אתם מאזינים ל...
באלטלנה לא אנחנו הרינו.
ינון מגל ובן כסבית.
כן. אתה אומר...
מה, טוב, תשמע, בכל זאת צריך לעשות שיחה פתיחה, אני לא יודע, אני לא זרמתי עם שיחה פתיחה בסוף השעה הראשונה.
קשה לך עם שינוי.
כן, אני בן אדם שמרן, אתה יודע.
אוקיי.
אני חייב להגיד לך שאני קצת כועס על עצמי שלא התקוממתי יותר כשאתה נתת אתמול את התגובה השקרית של הליכוד בעניין חשבון הטלגרם של נתניהו, כשהוא כתב שם שבנט דחליל, צריך לקשור אותו.
זה לא היה תגובה רשמית, זה מישהו שלח לי בוואטסאפ.
מה זאת אומרת?
זה לא היה תגובה רשמית.
תקראת את זה בתור תגובת ליכוד.
לא, לא, אמרתי, אומרים לי.
אני אסתכל, אני אשמע את ההקלטה.
תקשיב, זה, כן, כן, זה, תיכנס לזה בסייבר, תיכנס לזה אתמול, זה היה
בזה,
כן, כן, ברור, כן.
כי, זאת אומרת, לא, הקלות הבלתי נסבלת שבה אתה מקריא דברים בצורה סמכותית, שזה הרי, איך לא אמרתי לך שאי אפשר לפרוץ לטלגרם?
נו, אמרת.
לא, לקח לי זמן, לא הייתי מספיק חד. אני הרי הטלגרם, כל הקטע אצלו... אגב, אם הייתה פריצה לטלגרם, זה שאמר לך, או שהוא שקרן או שהוא כסיל, זה כותרת ראשית בגרדיאן, זה אירוע מטורף.
כן, אבל אמרת את זה אתמול.
לא, אני לא חושב שאמרתי את זה אתמול בעצימות הזו, לא הייתי...
עוד פעם,
הביקורת היא על עצמי, אני לא... אל תתבלבל.
אני שמח.
אני, מכיוון שהבן אדם שמעולם לא הסית, קורא לראש ממשלת ישראל דחליש, צריך לקשור בגינה...
אבל הם מחקו את זה, הם אומרים שזה היה תקלה, והם מחקו את זה. תקלה. גם אם העלו ומחקו, מחקו את זה. הם לא עובדים מאחורי הפרסום. יכול להיות שמישהו... עזוב פריצה, לא פריצה. מישהו שם בצוות העלה את הדבר הזה ומחקו. לא עומדים מאחורי הדבר הזה.
ינון, ינון. הם לא צריכים לעמוד מאחורי הפרסום כי זה לא פרסום.
כמה זמן זה היה באוויר?
לא הייתה שם ידיעה עובדה. אני מנסה להסביר לך את הלך הרוח של המסית. הרי הוא לא סיפר, הוא לא פרסם פה ידיעה.
לא, אבל אין לך שום דוגמה שהוא מסית.
הוא כתב... אין לך. לא, ממש אין לי.
אבל זה משדוגמה שאני אומר.
לא, ברור שאין לי, לא.
אתה שנים אומר שהוא מסית, ואני אומר לך, אוקיי, תביא דוגמה שהוא מסית, אז אתה אומר, אני לא צריך, יש מלא דוגמאות. אני אומר לך, כן, בסדר, אבל תביא דוגמה אחת, אל תביא מלא דוגמאות. תביא דוגמה אחת, אתם שנים אומרים שהוא מסית, תביא דוגמה אחת שהוא מסית.
אז קודם כל, אתה אמרת תגובת הליכוד. שתיים, הדבר הזה שנכתב, ולא, לא, זה בכלל לא מעניין כמה זמן הוא היה. זה נכתב מטעמו של נתניהו, כנראה נתניהו או מישהו מטעמו, זו הסתה מוחלטת, וזה לא ידיעה שצריך לעמוד מאחוריה. מישהו כנראה אמר לו, תקשיב ביבי, אתה יוצא פה לאור כמסית, תחזור חזרה ואז מחקו את זה.
מה בדיוק נאמר שם? אתה יכול להזכיר לי מה...
בנט דחליל צריך לקשור אותו בגינה,
כן.
ולתלות עליו שלט שזה גדול הנוכלים, משהו נו, כזה.
כן, אז
אני לא
מה
זוכר.
הסתה פה?
עכשיו,
מה
אני
הסתה?
רק רציתי...
אמרת שזה הסתה. זאת אומרת, זהבה גלאון שהיא אומרת, נעשה לכם מה שעשינו לפשיסטים, זה לא הסתה לפי מה שהבנתי לך, אבל אתה דחליל שנשים עליך שלט שאתה נוכל, זה הסתה.
אני מזכיר לך, זהבה גלאון, לא קשורה, לא מעניינת, לא רלוונטית, פוליטיקאית.
לא קשור, על מה שהיא אמרה.
שפרשה. אני אמרתי לך דעתי על מה שהיא אמרה. עכשיו, אם תבדוק את חוק ההסתה...
טוב, נו, בסדר.
אם תבדוק את חוק ההסתה, גם תגלה שהוא מתייחס גם לקהל. האם יש סוג של סכנה או ודאות שמישהו יעשה מעשה אלימות אחר כך?
אוקיי, הדחליל יש הסתה?
בצד שלכם...
הדחליל יש
סכנה ודאית? בצד שלכם... מה לעשות, הטבלה אינה משקרת הורים בכדורגל, וגם הסטטיסטיקה לא. אבל בואו נעבור הלאה, אני מבין שהבנת...
לא, לא הבנתי. מה כאילו, מה הסתה בקטע עם הדחליל, לא הבנתי? מה מיידי, כאילו,
האמירה הזו, כל האמירה הזו היא הסתה.
לסכנה מיידית לפגיעה במישהו, כן.
כל האמירה הזו היא הסתה אחת גדולה.
טוב, בן, זה כל כך מגוחך, באמת.
בסדר, אז תגחך, אבל מה לעשות?
אתה עושה לעצמך את הנזק, אני לא צריך להתערב.
מצוין, אז אני אמשיך, אני עושה לעצמי נזק כבר 35 שנה.
זה ההוכחה שלך שהוא בסיס.
לא, ההוכחה שלי שהוא מסית היא על פני 30 שנה.
שמה?
זה מתחיל מאותה לחישה של אנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודים.
שמה, זה היה שם משהו ספציפי לפגוע בשמאלנים?
ינון, שאלת אותי, אני עונה לך.
כן.
הלחישה על אוזנו של הרב כדורי היא אחד ממשפטי ההסתה החמורים ביותר שנאמרו בהיסטוריה המודרנית שלנו.
כי יוביל הלא.
אחר כך, יוביל הלא לזה שהיום האנשים הכי קרובים אליו מסתובבים, המילה הכי, הסיסמה הכי נפוצה בקמפיין הליכוד והביביסטים זה שמאלנים בוגדים.
אוקיי,
זה מתחיל כן. מאנשי השמאל שכחו מה זה להיות יהודים.
אבל למה אין פה כתבי אישום אם זה הסתה?
עכשיו הגענו למה אין פה כתבי אישום. דעתנו על כתבי אישום אמרנו
לא, אם זו הסתה, אז למה אין עצורים?
עכשיו, גם מפיצי מחלות זו הסתה.
נו באמת, אתה פשוט מדבר אבלים.
בסדר גמור.
אתה פשוט מדבר אבלים, אין שום טיעון רציונלי במה שאתה אומר. אם זו הסתה, הייתה חקירת משטרה והיו עצורים.
אז תראה את ההבדל בינך לביני. אתה אומר שאני מדבר אבלים, אני מקבל את זה בחיוך ובסייע מצוין לי.
מצוין. עכשיו תגיד לי, אז זה לא הסתה, אז מה כן הסתה?
אתה יודע,
אז זה לא הסתה, אז מה כן הסתה? אם הוא היה אומר הסתה, היו צריכים לעצור אותו, לחקור אותו, לא?
קודם כל, זו הסתה.
מה?
כל מה שהוא עושה, כל מה שהוא עשה, זו הסתה, ועכשיו אם אתה מתחיל להתעלות בכתבי אישום, אז למה אתה צורח כל הזמן, למה לא עוצרים את עאידה תומא סלימאן, ואת איך קוראים לה חנין זועבי, כי אין אכיפה על הסתה
בישראל. זה בדיוק מה שאני אומר.
עכשיו אני קובע, בשמי, לא בשמך, האיש הוא גדול המסיתים, ואני אשאל אותך, אז למה הוא לא תובע אותי? למה הוא לא תובע אותי?
מה, כאילו, כי יש לך זכות, כי מותר לך להגיד מה שאתה רוצה.
לא, 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 לא,
לא, יש משמעות למילים,
לא מותר לי,
או שאתה כמו יאיר לפיד, שאין משמעות למילים.
לא מותר לי להגיד מה שאני רוצה, זה לא נכון מה שאתה אומר. אם אני מוציא דיבה של דיבתו של אדם, והמשפחה הזאת טובעת, אותי תאם תבוא פעמיים, על שטויות, על קשקושי בוקסריקי, אם אני מוציא דיבה על בן אדם בצורה כזו, אני קובע ברדיו מואזן, בעיתון, האיש הוא גדול המסיתים, הוא לא שוקל אפילו להגיד.
אז אתה אומר, זאת ההוכחה שהוא מסית, שהוא לא תובע אותך,
לא, ההוכחה שהוא מסית is in the pudding. קודם כל...
הפודינג! הפודינג!
אני יכול
לשאול משפט? ההוכחה היא בפודינג!
זה ביטוי, הסברתי לך את זה. זה ביטוי של, שהבריטים אומרים.
אני מכיר את הביטוי, כן. לא בטוח שאומרים אותו כמו שאתה אומר, אבל בסדר, אוקיי.
אז הבן אדם שלחש על אוזנו החרשת, של גדול המקובלים, שאנשי השמאל כבר לא יהודים, הבן אדם שהאיש הכי קרוב אליו, הכי קרוב אליו, גם ברגע זה, המוציא והמביא, הכי אינטימי, נתן אשל, מספר בקולו, בהקלטה, שאנחנו לוקחים את השנאה הזאת בשכבות המסוימות האלה.
לא נתן אשל.
נתן אשל זה הכלי של ביבי.
ביבי. אז ביבי, אז שיצרו את ביבי.
לא, נתן
אשל אמר.
אני לא חושב שצריך לעצור אף אחד, למה אתה הולך למעצרים?
טוב, בוא נתקדם, יאללה, בסדר.
יאללה, בסדר.
כן.
אוקיי, עכשיו
נדבר לנו... בוא נדבר קצת על הכספים. אחרי שניפחו את הממשלה, כן. אחרי שניפחו את החוק הנורווגי. אחרי שניפחו את תקציב הכנסת. אחרי שהעלו מיסים בניגוד למה שהם אמרו שהם לא יעלו מיסים. עכשיו, מה מתברר? שהם ניפחו את התקציבים הקואליציוניים. כן, יאיר לפיד בזמנו אמר שהוא יחוקק חוק. הוא לא אמר אני נגד תקציבים קואליציוניים, הוא אמר אני יחוקק חוק נגד תקציבים קואליציוניים, כן? לא רק שהם עשו תקציבים קואליציוניים, הם גם הגדילו את התקציבים הקואליציוניים מהממשלות הקודמות של נתניהו. יש באיזה 200 מיליון שקלים, יש תחקיר של גלובס, של שירית אביטן, באיזה 200-300 מיליון שקלים הם הגדילו את התקציבים הקואליציוניים. ומי המפלגה שהכי מקבלת שם תקציבים קואליציוניים הכי הרבה מכולם? יש עתיד.
יופי, אתה צודק, עשיתי אתמול שוטר רע ליאיר לפיד על זה, וכולל ציטוט של מה שהוא אמר אז והחוק וכו'. קודם כל צריך להגיד, אולי לא כולם יודעים, הכספים הקואליציוניים הם כספים שהולכים למטרות נהדרות ומשקופות ומפורסמות, לסייעות, למרכזי חוסן, כמעט כל הדברים שם, לא כמעט, כל הדברים שם, מכיוון שזה שקוף, זה לא, אתה יודע, ללכת לשחד כל מיני אנשים, זה כספים...
בסדר, גם אצל הליכוד זה היה ככה.
רגע, הבעיה עם הכספים הקואליציוניים שהם כאילו ניתנים על ידי חברי כנסת, וזו התקלה הגדולה. ואני אתמול קראתי ליאיר לפיד, אחרי שהוא מתח את הביקורת הזו רק בשנה שעברה משבטו באופוזיציה, עכשיו זה מאוחר מדי, אבל אני מאוד מקווה, ועשיתי, מתחתי עליו ביקורת מאוד קשה, אני מאוד מקווה שתעבירו סוף סוף את החוק הזה. אתם רוצים לתת כסף לסייעות, להוסיף סייעת, סבבה, לא על ידי חבר כנסת פלוני.
כן, מה זה הרי זו הייתה הביקורת שלו, שהכניסו את זה לתקציב שלא... תשמע, אם יש ביקורת על כספים קואליציוניים, אז בסדר, יש ביקורת על כספים קואליציוניים, אבל מה כל העוול והשקר והגיחוך של הממשלה הזאת, שהם כל דבר, הם טענו שהם ממשלת שינוי, שהם יעשו הפוך. עכשיו, לא רק שהם עושים את אותו דבר, מה שהם אמרו שהם יעשו הפוך, ממזוודות לחמאס, ודרך העלאת מיסים, ודרך הגדלת תקציבים קואליציוניים, ודרך לשבת עם ההוא שהם אמרו שהם יחרימו, וכל הדברים האלה, הם עושים יותר ממה שהממשלה של נתניהו עשתה, יותר גרוע. הם עושים יותר גרוע. זה כל הגיחוך. הם פשוט חבורה של מגוחכים. עכשיו בואו, לא נצא בלי נשמיע איזה יאיר לפיד קטן כזה, הלפיד היומי בקטנה, בשביל, אתה יודע, שיהיה לנו בכיף. הראשון, תני, בוא, תני את הראשון. הנה.
כנסת נכבדה, בעצם הייתי צריך לקרוא להצעת החוק הזאת, הצעת איסור כסף לתחביבים. מפני שמה שמתרחש בבניין הזה, בכל
אוקיי,
פעם שמנסים
הבנו,
להעביר תקציב או תקציבים,
שלו. הבנו,
זה
נו, רק בשביל ש...
זה שצריך לחלק כסף לתחביבים לחברי
תחביבים,
כנסת.
תחביבים, בסדר.
אנחנו זוכרים את המראות של התקציב הקודם, יושבים בלילה בוועדת
הבנו,
הכספים,
עושים עכשיו את השני.
וזורקים כספים...
זה ארכיון אחד... יותר ישן שהוא דיבר. אחד הדברים, אתה מדבר בפאטוס, הרי אתה יודע, זה הכל ברמת הטור בידיעות אחרונות. בואי נשמע את השני.
רימו אותנו. הם לא לקחו את הכסף שלנו. והשקיעו אותו בעלת שכר המורים.
ברור, אתם עשיתם את זה הרי, ברור.
שכר שמורה צעיר לתואר אקדמי במדינת ישראל הוא 5,300 שקל לחודש.
לכן הם העלו את שכר המורים.
זה סנטימטר מעל קו העוני. הם לא לקחו את הכסף שלנו והשקיעו אותו בזה שנהיה מדינת חוק עם משטרה חזקה ובתי משפט.
לכן הם עכשיו השקיעו בבתי
המשפט.
הם לא לקחו
את הכסף שלנו והשקיעו אותו בממשל יעיל ותקין, וכולנו יודעים מה קורה לכל
אדם שרוצה לקבל
שירות במשרד ממשלתי, כי והיא מתעללת בנו. הם לא לקחו את הכסף שלנו והשקיעו אותו ברווחה או בבריאות.
ברור.
במקום זה, הם לקחו את הכסף שלנו וחילקו אותו לחברים שלהם, ולמגזרים שלנו.
למגזרים, לא, מי פה מגזרים? הערבים זה לא מגזר. שקבל פה עשרות מיליארדים. טוב, הבנו, העניין הוא, זה ממשיך ככה. הפאטוס הזה מלפני כמה שנים, זה פשוט מדהים. אתה שומע את זה ואתה אומר, אדוני, זה לא לפיד יומי, זה לפיד שעתי צריך לעשות עם האיש הזה.
אתה רוצה לדבר על זה עוד? קודם כל, היו לך כמה שקרים במהלך הנאומים האחרונים. הדולרים במזוודות לחמאס נגמרו. אין דולרים במזוודות לחמאס.
טוב, זה בביט, אוקיי.
זה גם לא בביט, ואפילו השליש שבכלל ירד, לא נפטר עדיין. זאת אומרת, ממשלת בנט בנושא הזה של מימון החמאס, כן שיפרה מאוד את המצב. לא יודע לאן זה יוביל אותנו, אולי למלחמה. אבל זה אחד. שתיים, דעתי על הכספים הקואליציונים נאמרה, מה לעשות? ואני חושב די דומה אליך. וזה אופייני מאוד, כשאתה בקואליציה אתה X, כשאתה באופוזיציה אתה Y. מה שכן, זה לא תמיד אותו דבר, כי בניגוד לממשלה הקודמת, הממשלה הזו מעבירה תקציב. מדינה לא יכולה בלי תקציב. מדינה הזו נלקחה בת ערובה, על ידי עבריין, סליחה, נאשם, בשוחד מרמה והפרת אמונים.
ביבי.
אני לא קטעתי אותך, נכון? הקשבתי לכל ההקלטות.
לא, אתה קוטע אותי די הרבה, אתה קוטע אותי די הרבה.
לא, אני לא, כשאתה מביא משהו נרטיב, אני בסך הכל עונה לך. אז תעשה מאמץ, תנסה לא להיות אתה עצמך.
טוב, בסדר. מה נשאר לחוץ ממני?
ולא הרבה. המדינה הזו נלקחה כבת ערובה על ידי הבן אדם היחיד עלי אדמות שמסוגל היה לעשות מעשה אופורטוניסטי שפל כזה. וכדי לעקוץ את השותף שלו, את זה שחתם איתו, את זה שירק בפרצוף של המצביעיו, הוא השאיר אותנו בלי תקציב. אתמול אמר את זה, אני אפילו לא משמיע לך את האינסרט, אז תשמיעו בקטנה את אייכלר, מהמחנה שלכם, הנה.
ידעתי. שיש 67 מנדטים לממשלה הזאת של בנט, כולל כל הערבים. הם לא ייתנו לממשלה הזאת ליפול. אז מה אתם לשבת חודש אחר חודש אחר חודש?
אתה הדגשת שוב ושוב שהפקדנו את עולם התורה, את עתיד עולם התורה, באשליות של נתניהו.
באשליות של נתניהו ארבע פעמים. כי הוא כל הזמן ישלה אותנו, הוא ישלה את עצמו בעצם, שאוטוטוטו הולך לנצח, ושנתיים, ארבע פעמים לא מנצחים בחירות, הרי יש בחירות בעולם. אדם גדול ודגול כצ'רצ'ל, אחרי הניצחון הגדול במלחמת העולם השנייה, בגלל איזה ויכוח פנימי במפלגה שלו, הוא איבד את הראשות המפלגה ואיבד את השלטון. הוא הלך הביתה. נתניהו ברגע שהוא הפסיד...
אתה מצפה מנתניהו ללכת הצידה ולאפשר...
בוודאי!
היום כשאתה מסתכל לאחור, הסיעות החרדיות טעו בכך שהם הלכו אחרי נתניהו, אחרי השליות של נתניהו כלשונך?
אחרי הבחירות הראשונות שהוא הפסיד, היינו צריכים להגיד, אתה צריך ללכת להכיר בעובדה שאתה הפסדת.
כן.
אגב, מה שלא השמענו פה, הוא אמר גם, אחרי שהוא הקץ, הקץ המילה שלי, את גנץ, ולא העביר תקציב, מה שאני אומר, היינו צריכים להגיד לו, אדוני, זהו זה. עכשיו הם משלמים את המחיר. תשמע, אני רוצה...
לא, אבל צריך להגיד פה לגבי אייכלר, אתה מבין שזה הכל של המחלוקות פנימיות בתוך יהדות התורה?
ברור, ברור, זה לא קשור לביבי, בטח.
לא, אתה רוצה לשמוע מה אייכלר באמת חושב על ביבי? אתה רוצה לשמוע מה עליך? אתה רוצה לשמוע מה אייכלר חושב עליך? על מה שאתה עושה לביבי? תקשיב.
אני רוצה להגיד לכם קטע מתוך ספר היסטוריה שיכתב בעתיד ויסקר את ניצני המהפכה הדיקטטורית במדינת ישראל בעידן המודרני. הנה כמה שורות. נתניהו היה איש ימין שנתמך בידי מיליוני יהודים מאמינים, חרדים, דתיים, מסורתיים, חילונים לאומיים. הוא הפך לקוץ בעיניהם של האליטה המאבדת את ההגמוניה. אותה האליטה המתבוללת חשה בתחושות נקם ושילם כאשר ראתה אותו והחליטה לחולל הפיכה משטרתית, משפטית, תקשורתית. זה לא לקח יום יומיים, זה נמשך על פני שני עשורים, היה צריך לחבר בין הנילות מרוכזות ותפורות, בין התקשורת, קרנות המימון הזר, בחירי המשטרה, החונטה השלטת במערכת המשפטית, ובראשם גדודי צבועים הלוחמים נגד השחיתות בקנאות ישועית ושיעית. כשהכל היה מוכן, התבצעה הפיכה הדיקטטורית בשם הדמוקרטיה והשוויון בסגנון סובייטי. רבותיי, זה לא בדיחה. זה לא היסטוריה שהייתה, אנחנו נמצאים היום במצב שקבוצות דיקטטוריות לוחמות לא רק נגד נתניהו, אלא מטילים אימה על כל הציבור. הם מזהים את כל החוליות שמחברות את החברה המסורתית ובמרכזם okay. את החברה...
תגיד, זה יימשך עוד הרבה, מה זה אמור להוכיח עכשיו? אנחנו לא יודעים שאריך לביביסט. אני שמעתי לך דברים שהוא אמר אתמול. אתה אומר שזה כמו שאמרת אתמול על השקר ה... מגוחך שיצאתי מהמספרה וכל השכונה חיכתה לי בחוץ, חיכו שני אנשים, אמרת פריים סגור, כן? זה לא פריים סגור, חיכו לו שני אנשים. אותו דבר עכשיו אתה מביא לי...
לא, כי הפריים שאתה הבאת הוא בכלל מהרצליה, אבל לא חשוב.
אני לא, אני הבאתי את הפריים שהיה סרטון.
לא, לא, אחרי זה אמרת שיש פריים שמראה פתוח וזה היה שקר. אתה שיקרת.
אני לא שיקרתי, אני חשבתי שהתמונה הזאת אותנטית.
אבל מאוד שאתה משקר בשידור ולא מתנצל אחרי זה.
הורדתי אותה מהציוץ אחרי 10 שניות. בכל מקרה, הסרטון מדבר בעד עצמו. ואתה כל הזמן חוזר אליי. אני לא מועמד לכלום.
מה שניסיתי להסביר לך עם אייכלר, כן, הרי לא השמעתי לך את זה סתם, כי אני הסברתי לך שהכל אייכלר, זה הכל מלחמות פנימיות בתוך יהדות התורה.
לא, זה לא, ינון, לא.
אז עכשיו אתה אומר לי מה, אנחנו לא יודעים שהאייכלר הוא ביבי.
זה לא.
פתאום אנחנו לא יודעים שהאייכלר.
זה לא מלחמות פנימיות בתוך עולם התורה. אתה משקר. שקר? בניגוד למה ששיקרנו שתנו עד עכשיו, גס במודע. עלה אתמול אפילו ישי כהן אצלנו לשידור.
אפילו ישי כהן עליו.
זה שהריין את אייכלר וסיפר, דבר שגם אני יודע, כי גם אני שומע אותו באוזניי, שזה פחות או יותר מה שרוב החקים היום בתוך החרדים חושבים. הם מבינים שהוא הוליך אותם שולל, הם מבינים שהם טעו, שהם הלכו עם נוכל, שעוקץ את השותף שלו. עכשיו אני רוצה להגיד לך עוד משהו.
זאת תפיסת המציאות שלך? נו, באמת.
לא, זאת לא תפיסת המציאות שלי.
באמת.
זאת תפיסת המציאות של אייכלר. אתמול היה לו יום מעניין לראש האופוזיציה. בטוויטר הוא אמר, זה ממשלת חמאס, ממשלת ג'יהאד איסלאמי, בן גוריון לא היה עושה את זה, רבין לא היה עושה את זה, לא, והוא לא מסית. בטלגרם הוא כתב שבנט דחליל
ואנוכל מספר, מספר אחד במדינה. ונתניהו,
רבין נרצח. ונתניהו, מה הקשר? כן. כי אנחנו מדברים עכשיו על האנשים שנמצאים
תוקף,
פה.
אז זה נותן תוקף לדברים שהוא אמר?
ובפייסבוק הוא דיבר דבר על בנט עם הנוכל שמפורסם שרימה את כולם. עכשיו, אתה כל הזמן רב איתי על סקרים, כן סקרים, לא סקרים. אני רוצה לספר לך לסיום.
היום אנחנו ביום של כן סקרים?
זה פשוט בלתי נסבל, כאילו, למה, אתה רוצה אולי שאני אשלם לך?
בן, בוא, תירגע, כולה השחלתי משפחת, אתה נורא, הרצבים שלך טיפה רופפים, תרגיע.
אתה שומע אותי עצבני? אני רגוע לגמרי, למה עצבני?
כן, ברור, אני שומע גם הרבה אלימות עצורה בתוכך, זה קצת מזכיר לי את זהב הגלון.
אני מזכיר לך שבינתיים משנינו אתה הולך לפסיכולוגית, ואני לא הייתה לי, לא היה לי בחיי אף התקף אלימות. מה לעשות? אבל אתה ממשיך לרצות להפוך אותי לסיפור.
מי שהולך לפסיכולוגית זה מעיד מה, לא הבנתי.
אתה ממשיך לרצות להפוך אותי לסיפור. כאילו אני, אתה יודע, בניגוד לך, אני לא מועמד להיות ראש ממשלה, באמת שלא.
אוקיי.
אני לא מועמד לכלום, אני בסך הכל עיתונאי, קטן.
לא, אני בסדר? גם לא מועמד, אמרתי שאני אהיה, לא אמרתי שאני מועמד.
יופי, אינטליגנטי מאוד. לא, אנחנו לא נצא את פרסומות, כי אני רוצה להגיד את מה שתכנתי להגיד. אז אנחנו מתווכחים הרבה על סקרים, אתה פה ואני שם וכאן. אז אתמול היה משהו שהוא לא סקר, הוא מבחן אמיתי. היו בחירות אתמול. במועצה אזורית נחל סורק, ושני אנשים הביעו תמיכה משמעותית במועמד מסוים, אחד מהם זה בנימין נתניהו שפגש אותו בכנסת והצטלם איתו וקרא להצביע עבורו, קוראים למועמד אגב רמי ברדוגו, וכן זה יש קשר משפחתי או אחיין של, והשני זה איתמר בן גביר שהכריז על עצמו אתמול שהוא הממשיך של כהנה, שבאמת אפילו נסע לנחל סורק.
הוא לא אמר שהוא ממשיך של כהנה.
אני הבנתי שכן.
לא,
הוא רוצה...
להפך, הוא אמר אני לא ממשיך דרכו של כהנה.
אז אני אמצא את הציטוט בהמשך ואני אביא לך אותו, אבל לא זה הנושא. והברדוגו הזה, שנתמך, ואגב, אף אחד אחר, בקיצור, הוא קיבל 3% מהקולות, גמר אחרון, ואז הלכתי לבדוק, אולי זה באמת בכלל לזור של מרץ. 10,000 איש, וואחד סקר.
כן, אבל זה מועמד, מה זה מעיד?
מדובר במועצה אזורית שכולה ימין. יש שם 3 יישובים שהם בכלל שמפוני גוש קטיף.
זה מעיד שביבי גמר את הסוס. ולכן כשהוא אתמול יצא מרחוב אגריפס והלך 2.5 מטר לדוכן הראשון, הוא לא ביקר בשוק, הוא לא הלך בין הדוכנים, הוא לא דיבר עם הירקנים, הוא לא עשה סיבוב בחירות, הוא הלך 2.5 מטר, אני מכיר כי הייתה לי חנות בשוק מחנה יהודה וגרתי בנחלאות המון שנים, אז אני מכיר את זה כהתקף ידי. הוא הלך 2.5 מטר מהאוטו לדוכן פלאפל, ראינו מה קרה. אתה צודק, אתה צודק.
אני לא צודק בכלום, אני בסך הכל הבאתי מספרי אמת ממקום מאוד מאוד ימני, מאוד מאוד דתי, מאוד מאוד ביביסטי, שבסוף בסוף ביבי ובן גביר ביחד הביאו למועמד מקום אחרון. אז אני אומר, זה, אתה יודע, אני לא חושב, קודם כל, מה זאת אומרת, גמרת סוס? מה זאת אומרת, גמרת סוס? לא, זה הרבה יותר רציני מסקרים. עכשיו לגבי מחנה יהודה, תשמע, אני מבין שאחרי פרסת המספרה שכל השכונה חיכתה לי, שמתברר ששיקרת, אתה צריך לקבל צומי, ובמחנה יהודה הוא מלך ישראל, אין בכלל ספק.
אז מחר הוא בבית שאן, בוא נראה מה יהיה בבית שאן.
אותו דבר, זה מחמיר לב, הוא מזכיר לי פליט ריאליטי, פריט ריאליטי שהוא דח, ואחר כך מתחיל לרוץ בין ההשקות. זה בדיוק זה. אביבית, איך קוראים לה? בר זוהר, זה זה.
כשאתה אומר על נתניהו שהוא מחמיר לב, זה בהחלט משעשע.
עוד פעם אני, אוקיי.
כן, מה לעשות? אתה אומר עליו מחמיר לב. אתה, כאילו, אתה לא במודע לעצמך, אבל בסדר.
אני אומר, כל מה שאני אומר בתוכנית זאת זה אני, אבל אני מנסה לא לעשות את עצמי לסיפור, ואתה עושה אותי לסיפור. אבל תמשיך, סבבה.
טוב, אוקיי. מומחים לרפואת ילדים מבינים את ההורים שחוששים לחסן, העבודה שלנו לתת את התשובות. ישר כוח, שתיים. אביה של בת 14 שננסה באשדוד, היא לא סיפרה לי מאחל שיסרסו את האנס, בעזרת השם. שלוש. ארצות הברית סבורה כי איראן אחראית למתקפת המלאטים על כוחותיה בסוריה בשבוע שעבר. כך אמרו גורמים אמריקנים שדיברו במילים שהם סוכנות AP. נו, אז אם זה האיראנים תוקפים אתכם, אולי תסיקו כבר את המסקנות, ולא תעשו איתם הסכמים ותחכו שהם יועילו לדבר איתכם, חוכמולוגים. מיקי זוהר, חבר הכנסת מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב, שלום וברכה.
מה נשמע?
מצוין, תודה, מה שלומכם?
בסדר, מה אתה אומר? מה, המעמד של נתניהו התערער בליכוד עם אדלשטיין וכל האייכלר וכל העסק? צריך להתחיל לדאוג?
אין שום סיכוי. מעמדו של נתניהו חזק ואיתן, ואני חושב שכולם מבינים שכל נושא החרמות שראינו מצד פוליטיקאים מסוימים, א' לא משרת אותם, הם בקושי עוברים את אחוז החסימה, ומעבר לזה, וגם לא יהיה במצב בו אנחנו נסכים שיכתיבו לנו מי יהיה ראש מחנה הימין ומי יהיה ראש הליכוד, כי הרי היום זה נתניהו, מחר זה יהיה ראש אחר שינסו לצקל ולמנוע ממנו להיות בהנהגת המדינה. אנחנו עומדים מאחורי נתניהו, הליכוד ומתפקדי הליכוד תומכים בנתניהו, ושישאירו לנו את קבלת ההחלטות לעצמנו, ושלא ינסו להכתיב לנו מי יושב ראש התנועה שלנו ואם יהיה ראש מחנה הימין.
לא, אף אחד לא יכול להכתיב לכם, בסוף יש דמוקרטיה והכל, אבל תשמע, יותר ויותר אנשים, אתה שמעת אתמול את אייכלר ממעמקי הבלוק הביביסטי, אומר את האמת, אומר שארבע פעמים האיש לא הצליח, הייתם יכולים להיות עכשיו מפלגת שלטון עם ראש ממשלה מטעמכם, לשלוח את האיש לעשות מה שאולמרט עשה, ללכת להגן על עצמו, להזדקות ולחזור.
אני אגיד לך, אני חושב שהאירוע הזה הוא לא דווקא אירוע ספציפי של נתניהו, כי אני חושב שיש פה אירוע שמנסים להכתיב לימין מי יהיה ראש המחנה שלו. זה בעיניי איך שאני מסתכל על הדברים, וזה לא מקובל עליי. עכשיו, למה רוצים להחליף את ראש מחנה הימין שבמקרה הזה היום זה בנימין נתניהו? משום שהוא מצליח. הוא מצליח להביא הרבה מאוד בוחרים, 30 מנדטים בפעם האחרונה, 36 בפעם הקודמת, באזור ה-35 בממוצע. ואילו מספרים חסרי תקדים במדינה. אני חושב שקשה לאנשים אולי להקל שיש היום בישראל אדם שיש יותר ממיליון אנשים שמוכנים ללכת אחריו.
טוב, אבל אני אגיד לך את האמת, אני מרגיש שאנחנו כמו איזה תרגיל שחוק, כאילו, תקליט שחוק, זאת אומרת, עד מתי נתייחס לקשקוש הזה ש...
עד מתי שזה רלוונטי.
שתלהחליף את ביבי, כאילו, מי הם בכלל שיגיד? מה זה השטות הזאת?
אתם רוצים לנהל את הדיון במעמד צד אחד, אז סבבה.
לא, כאילו, כן תחליפו זה, אתה יודע, יש פה מפלגה הדמוקרטיה האחרונה כמעט בדמוקרטיה הישראלית. הבן אדם שהכי הרבה מיליונים פה במדינת ישראל תומכים בו, הוא יורד מטר מהאוטו, אז מתלפלים עליו עשרות אנשים, וכאילו, והם, כן, הוא שילך יעשה לביתו.
בשוק מחנה יהודה.
כמו אולמרט, כמו זה.
מיקי.
הוא היה גם שבוע שעבר באקספו, זה היה אותו דבר.
תגיד, אתה באת לנאום או לנהל, ראים פה איזשהו חבר כנסת.
כמה ננהל את הדיון?
כמה ננאם? יש פה מוריין על הקו, תן לי שאול את השאלה.
כמה ננהל את הוויכוח הדבילי?
אני מציע שנתניהו יבוא לבקר אחרי שהוא ביקר במחנה יהודה, ולהפתעתנו זכה בזה. אני מקריא ציוט של, אני לא יודע מי. הביקורים הבאים של נתניהו, בית משפחת מגל, בית משפחת מרק, בית משפחת זרקה, בית משפחת ברדוגו, החדר של נועם פתחי אצל ההורים שלו, ומערכת ישראל היום. ותמחו כפיים לעצמכם. אבל אני גם כאן, אז תן לי לשאול את מיקי זוהר שאלה.
בבקשה. אולי תחליפו את ביבי.
אף אחד, אף אחד לא כופה על אף אחד להחליף. מה שמדברים, מה שאומר אייכלר, מה שאומר אדלשטיין, מה שאומרים פחות 10 בכירים בליכוד לאוזן שלי, זה ריאל פוליטיק. הבן אדם, זה אין חרמות, יש יותר ממחצית, גם בכנסת וגם בציבור, שחושבים שנאשם בשוחד, לא יכול לנהל מדינה. עכשיו, המציאות הוכיחה להם שהם צודקים, כי המדינה הזאת התנהלה בלי תקציב בגלל האירוע הזה. אז מה הבעיה? לפסק זמן קצר, תחליטו שמיקי זוהר יקבל את המושכות לפסק זמן עד שהוא יגמור את המשפט, ותהיה ראש ממשלה.
אתה ממשיך.
קודם כל, תודה על המחמאה, אבל אין לי
שום רצון או כוונה. אני שאלתי את מיקי, לא
שאלתי אותך. שום רצון או כוונה להיות ראש ממשלה בעשור הקרוב, ולכן אין לי שום יומרות כאלו. אבל אני יכול להגיד לך שאני דווקא חושב שהאירוע שקרה, בעצם זה שהחליטו להתנהל כפי שהם התנהלו בכך שהם החרימו את נתניהו, והקמת ממשלה, כמו שאנחנו רואים, כפי שהיא קמה ורואים את התפקוד שלה, ורואים שהיא בעצם ממשלה שכולה נשענת על החלטות התנועה האסלאמית, כי בלי אישור התנועה האסלאמית שום דבר לא קורה בכנסת, שום דבר לא קורה בממשלה. זה הוכיח לציבור בצורה הכי ברורה.
שלשום בלילה תקפו בסוריה, אני מבין, באישורו של מנסור עבאס.
אני אגיד לך דבר אחד.
המתקפות סייבר החוזרות ונשנות באיראן ברגע זה, זה הכל מנסור עבאס.
מה לדבריי הבוקר? כשמנסור עבאס ירים טלפון לנפתלי בנט ויגיד לו, תקשיב, או שאתה מפסיק משהו מסוים, אני לא יודע אם זה בסוריה או בלא יודע איך שתקרא לזה, אבל אם הוא יגיד לו, או שאתה מפסיק משהו מסוים, או שהממשלה מתפרקת, נפתלי בנט יענה לדרישתו. אמן לי.
אני לא מאמין לך, מכיוון שאני שמעתי אותך, לא יודע אם אתה היית ספציפית, שמעתי פה את חברי בשידור, את כל חבריו, את ראש הממשלה, את הח"כים, את הרבנים, אומרים שמנסור עבאס החליט להתעסק רק בנושא הפנימי, הוא לא מתערב, ואגב אני רואה שזה קורה במציאות.
אוקיי, אז אוקיי, מצוין. השאלה מה יקרה בפעם הבאה נניח שיהיה אירוע בעזה ושאחיו האחים המוסלמים יצלטלו לה ויאמרו לו, נכבדי,
למה אתה צריך לחכות?
אנחנו לא מוכנים יותר.
למה אתה צריך לחכות למה יקרה? מזוודות הכסף מזומן לא נכנסות. תקשיב, מיקי, מזוודות הכסף מזומן לא נכנסות יותר לעזה, מה קרה?
כשנפתלי בנט, בסופו של דבר, תלוי בחסדיו של מנסור עבאס והתנועה האסלאמית, צריך לקחת בחשבון שישראל משלמת מחיר ביטחוני. היא תשלם, לא יעזור. עכשיו, אתם אומרים לי שמנסור עבאס לא מעורב, בסדר.
מה זאת אומרת אומרים לך? רואים את זה בשטח, מה?
אבל להעביר חוק חשמל של וליטה, שבעצם אומר על העבריין, תישאר עבריין, שלא תעיז ללכת לדרך המוטב,
תראה, עכשיו הילד מחכה איזה עשרות מיליונים חובות לעיריית כפר קסם. עכשיו היא הכריזה על מרר הכפר של מנסור עבאס כעיר. עכשיו, אתמול היא העבירה לערבה איזה, לא יודע כמה דונמים, מ-1,000 דונם או משהו כזה, ממשגב שם לערבה. תשמע, זה...
בגלל כל זה, מרץ כבר מתפלצת, גנץ מכריז על 6 ארגונים כארגוני טרור, דבר שלא קרה אצל נתניהו. 3,000 יחידות דיור בשטחים, תקיפות בסוריה, אין מזוודות כסף בעזה, אבל מה שאתה אומר זה בעצם, נתניהו יכול להיות תלוי בחסדיו של מנסור עבאס, ובנט ולפיד לא, זה מה שאתה אומר.
אנחנו מעולם בשום שלב לא חשבנו להקים איתה ממשלה, הדבר היחידי שעמד על הפרק, אם בכלל, זה הקמת ממשלת ימין של 59 מנדטים, בהצבעה חד פעמית, וכל אחד לדרכו, הכנסת הייתה הופכת למערב פרוע, וכל אחד היה מצביע לפי האידיאולוגיה והערכים שלו. ואני אומר לך...
כשאני הסברתי לינון מגל פה שזה הצבעה חד פעמית, כשזה היה אופציה בצד השני, הוא אמר, לא! אתה יודע שאי אפשר לנהל קואליציה! בכל הצבעה היית צריך אותו. בכל הצבעה היית צריך אותו, אתה יודע שזו האמת.
אני אמרתי את עמדתי, כי אני חושב שהדבר הזה, אם היה פה ממשלה של 59 מנדטים, זה היה מביא גם לעוד הצטרפות, והיה לנו קואליציית ימין. אבל תראה, אני אומר כך...
אגדות.
היום, הממשלה הזו, הממשלה הנוכחית, זו ממשלת שמאל שהיא בשליטת התנועה האסלאמית. זו המציאות. עכשיו, מי שאומר לי שלא, אז או שהוא לא אובייקטיבי, או שהוא לא מסתכל על הדברים בעיניים. כי כשאומרים לי שבני גנץ הכריז על ארגונים מסוימים, משהו מסוים, וזה אמור לפרק את הממשלה, נו באמת. בוא נראה אותם כמו שהם הצליחו לבנות בהתיישבות, כמו שהם הצליחו לעשות...
הם לא בונים בהתיישבות? 3,000 יחידות דיור, לא? לא, ממש לא.
הם הקפיאו, כי הם חוששים, מה שאומר
עכשיו. הוועדה לא מתכנסת.
הם לא הקפיאו.
הוועדה לא מתכנסת.
אתם תבחנו אותם במעשים, ואתם תראו שבמעשים למען הימין כלום, בדיבורים יהיה הרבה, אבל מה שאחד...
לא, הכי מצחיק שגדעון סער הבטיח שהוא יחליש את תפקיד היועמש, כן? שהוא יפצל אותו, כן? כי הוא חזק מדי. עכשיו מה הוא עושה? הוא נותן ליועמש להפיל ראש ממשלה, הוא מחזק את תפקיד היועמש, כן?
אומר השופר של... אומר השופר של זה ש-12 שנה רצופות הגן בגופו על מערכת המשפט.
אני רק אסיים והקנח בדבר אחד. נכון שיש עזרה לא קטנה ולא מועטה לממשלה הזו מחלק מגורמי התקשורת. אבל אי אפשר בסוף להסתיר את האמת. הממשלה הזו מתנהלת כממשלת שמאל בשליטת התנועה האסלאמית, וזה דבר שלא יצליחו להסתיר גם עם כל הסיוע מבחוץ.
טוב,
אשכרה. האמת שזה אפילו לא צריך להגיב לזה, האמת.
חבר הכנסת מיקי זוהר, תודה שדיברת איתנו.
תודה, מיקי.
תודה רבה, יום טוב.
חבר הכנסת גלעד קריב, יו"ר ועדת חוקה, שלום.
בוקר טוב.
נו, הקמת שדולה ליהדות רפורמית, לא? איך זה נקרא?
שדולה לחופש דת והתחדשות יהודית, כן?
יפה, ומרב מיכאלי אמרה שתשחררו את הכותל, צריך יהיה לשחרר את הכותל פעם שנייה.
כן, היא כמובן אמרה את זה במנה קדושה, עם מנה קדושה של הומור, אבל מתחת לדברים באמת יש את הצורך שלנו ליישם את מתווה הכותל, ולהבטיח שהכותל הוא באמת... בידי כל עם ישראל, תגיד, על כל קהילותיו וחלקיו.
תגיד, הרפורמים מאמינים בבניין בית המקדש?
אוי, אנחנו תמיד חוזרים, כן. חוזרים לדיון הזה, זה בסדר, אז אני אחזור.
אגב, ואומר, אני לא מאמין אנחנו, בבניין בית המקדש.
אני, אז אני עוד מר לך.
אם זה מוציא אותי מחוץ למעגל היהדות, באסה.
אני אומר לך, אנחנו מאוד מאוד מאמינים בהקמת הבית השלישי, רק שמבחינתנו הבית השלישי זו מדינת ישראל.
אז
איננו לא נשואות, אז שנייה, איננו לא נשואות לחידוש עבודת הקורבנות בער הבית, אבל זה כמובן לא מוציא את העובדה, או מבטל את העובדה.
מה לכם ולכותל אם כך?
בוא אני אסביר לך מה לנו ולכותל. הכותל בסופו של דבר הוא מקום התפילה המרכזי, או הקדוש ביותר של העם היהודי, מקום התפילה. זה מקום שבסופו של דבר מסמל גם את חזרתנו לארץ ישראל, גם את המושגים
לא,
של
לא,
כלל
אתה קצת,
ישראל.
אתם קצת התבלבלתם בניווט. הכותל הוא קיר תמך מהר הבית שהחזיק את בית המקדש, והמקום הקדוש ביותר לעם היהודי הוא קודש הקודשים על הר הבית.
המתפללים שמתפללים
בכותל, שמתפללים
בכותל, מתפללים לכיוון התפילה של הר הבית. לא הכותל הוא הקדוש, אלא המקום שאליו מכוונים הוא הקדוש.
אבל היא הנותנת, אם הכותל הוא לא המקום הכי קדוש, אז בוודאי אפשר לחלוק בו. שמעת מה אני אמרתי, הכותל הוא מקום התפילה הכי קדוש לעם היהודי, אבל אתה צודק, הר הבית קדושתו גדולה יותר, ולכן בנקל, מכיוון שמדובר רק בקיר תמך, אז אתה בוודאי תומך בזה שכל חלקי העם היהודי יוכלו להגיע לאותו קיר תמך ולהתפלל בו.
כן, ואני גם תומך בפשרה הזאת.
נכון,
אני חושב שצריך לעשות לכם את הרחבה שם, ואני חושב שזה לא בסדר מה שעשו לכם, שתפסו לכם את הרחבה, מתי זה היה באחד האירועים האחרונים.
בתשעה באב,
ואני חושב, לא אהבתי את זה, ואני חושב שזה לא בסדר, ואני מכבד את זה, למרות שאתם לא מאמינים.
אז מה הבעיה?
שנייה, בן, אתה קצת בטנטרום, תרגע, מה יש לך הבוקר?
אז מה הבעיה?
אז אני אסביר לך מה הבעיה.
זה מרגש, פעם ראשונה שאני מסכים עם ינון.
אני גם, אני ממש מתרגש, אני לא צוחק.
אני רק אומר, אני ניסיתי להבין, מה לכם ולכותל, אם אתם לא מאמינים בבניין בית המקדש? אם אתה רוצה להתפלל, אני צריך חושב...
איזה חוצפה, אלוהים ישמור.
אני רק חושב...
האיש הכי חצוף בתבל. אני לא מאמין בבניין בית המקדש, ואני רואה בכותל מקום קדוש, אני מתרגש, אני מתרגש רק להגיד אותו. מי יהודי, מי מאמין, מי... אז הפכת לאדמור, סמכות דתית. מייצג שוליים קיצוניים.
אני רק מבקר, אין שום בעיה, בן, זה בסדר גמור. היות שאין לך שום קשר לכותל, כן, נפשי.
מי אמר שאין לי שום קשר לכותל? לא, רגע, סליחה, מתי אמרתי? אמרתי עכשיו דבר הפוך. אמרתי שאני מתרגש רק להגיד את הכותל. מי אמר שאין לי שום קשר נפשי לכותל?
כשאתה תגיע לכותל, אתה תכבד את מנהגי המקום, זה הכל. עכשיו יש לכם רחבה, תתפללו ברחבה, אל תבואו עם נשות הכותל לרחבה המרכזית עם תפילין ואיזה...
אינון, יש לי משהו לספר לך עכשיו ברמה הטכנולוגית. כדי לשמוע מונולוגים שלך, אני לא צריך לבזבז את הבטריה של הטלפון, אני יכול להדליק רדיו. אז בוא, תאפשר גם לי לענות.
איך לא חשבתי על זה עד היום?
כן, באמת, למונולוגים מספיק רדיו, לא צריך טלפון. עכשיו אני אומר לך בצורה מאוד פשוטה. גם אם תחזור 1,000 פעמים על האמירה שאמרת עכשיו, היא לא תשנה את העובדה שעל פי חוקי מדינת ישראל, אין שום מונופול, לא לרב הכותל ולא לרבנות הראשית על הכותל. יש פסיקות מפורשות של בית המשפט, שאומרות שמנהג המקום בכותל, כולל גם את תפילתן של נשות הכותל, אבל חבל להתווכח.
זה לא מנהג המקום, מנהג המקום. מנהג המקום הוא ברור מה מנהג המקום.
אתה טועה.
אגב, לא, אם יורשה לי.
אתה טועה לחלוטין.
בכל התמונות של הכותל, מתחילת המאה הקודמת, מאמצע, מלפני, יש נשים וגברים ביחד. זה תמונות היסטוריות, גם תמונות וגם ציורים. מה שקרה, זה שהאורתודוקסיה השתלטה פה על הכותל. כל, והיא מכתיבה לנו מה לעשות בניגוד, לצערי הרב, אני אגב פועל לפי מה שרב הקוטה קובע.
מותר לי גם עכשיו להשחיל מילה עם כל הכבוד, עם כל הכבוד אנחנו מאמינים בהלכה בהלכה של רבותינו.
אתה מאמין בהלכה.
נכון, אתה משנה כל יום את החוקים.
אתה יודע, גם הציונות שינתה.
אתם החלטתם שאתם משנים. אבל זה לא מקובל.
אבל אתה לא מבין, אני לא שואל אותך מה מקובל.
אבל מה לעשות?
אני לא שואל אותך מה מקובל. אתה לא אותו.
אתה תכבד את מנהג המקום. אתה תכבד את מנהג המקום.
אתה לא תקבע את מנהג המקום. אתם רוצים רחבה. אני לא שואל אותך מה לעשות בכותל המערבי.
נראה.
אנחנו הצעד שהסכים לפשרה, בשעה שהחברים בהם אתה תומך, בסופו של דבר, הם אלה שסיכלו את הפשרה, ומי שנכנע להם במעשה פחדני ובוגדני, זה האדמור שלך, יושב ראש האופוזיציה, בנימין נתניהו, שהונה את רוב מניינו של העם היהודי.
הוא שכח את זה.
פחדנות,
אתה מבלבל אותו עם עובדות. הוא מחבר את הפשרה. ממשלת נתניהו המציא את הפשרה הזו. מזכיר הממשלה, אביחי מנדלבליט ישב על זה שנה וחצי. הממשלה ישרה את זה, ואז ביבי עם החרדים פסל את זה, ועכשיו הוא מאשים אותך שאתה לא מקיים את כללי המקום.
אבל תעזוב יותר מזה, בנימין נתניהו חגג את מתווה הכותל במסע בעולם היהודי. הוא הציג את עצמו כאביר הפשרה, ואז מה גילינו? שנתניהו הוא אדם לחיץ ושחית, שרק מקרין... אני אסביר לך.
הוא לא הקשיב למילה, הוא לא הקשיב לאף מילה.
נתניהו הוא זה שעונה את העם היהודי.
זו זכותי.
ובמשך שנים, אתה יודע שאני ישבתי למול נתניהו,
אבל די, עזוב אותי מביבי עכשיו.
לא,
אמרתי לך שאני בעד שיהיה לכם תרחבה.
אתה לא הסיפור. אתה לא הסיפור, זה לא יעזור. המתווה הכותל בוטל על ידי ביבי, מתי תבין את זה? הוא טוען שביבי לא קשור, תבין? הוא ממשיך לחשוב שהוא הסיפור. נתניהו, מקודם לא הקשבת, אז תקשיב עכשיו. היה מתווה כותל, מנדלבליט, מזכיר הממשלה, העביר אותו, הממשלה הצביעה, ומי שביטל תל אותו זה נתניהו. לכן זה שאתה תומך, זה שאתה תומך, זה לא תופס.
אבל זה הרבה יותר מזה. אינון, אני מבין שזה קשה לך, זה קשה הרבה פעמים לאנשים שגדלו בציונות הדתית.
אני לא גדלתי בציונות הדתית, אבל...
לא משנה, אבל אתה היום מזהה את עצמך, תקשיב.
כי מזהה את עצמי כרך.
אף אחד לא נתן לכם קושן על היהדות. האמת היא שבאמת לא מעניין אותי.
אתה טועה, בהחלט נתנו לנו קושן.
מה אתה חושב על היהדות שלי?
אתה טועה.
אני לא מבקש רשות ממך.
זה מגוחך, אני חושב שזה מגוחך.
אתה יכול לחשוב מה שאתה רוצה.
מה לעשות?
אתה לא מבין.
אתם, כל התנועה שלכם זה כמה אלפים. אתה עושה רעש, כאילו מישמע כמה אתם בכלל.
אין בעיה.
נתנו לכם תקציב של 40 מיליון, זה כל אחד מקבל מיליון.
כנראה אתה יודע בתוך תוכך, שאנחנו כנראה מייצגים קצת יותר בעם היהודי, לאור כמות הפעמים שאתה מדברת איתי.
כמה בתי כנסת יש לכם בארץ?
שלך.
כמה בתי כנסת לא יש לכם רחוק, בארץ?
אתה גר לא רחוק מבית הכנסת, העסוק ביותר בתל אביב.
שבאים אליו במכוניות בשבת.
נכון.
טוב.
אתה לא מבין, אני לא מתנצל
תגיד,
לזה שאני
עושה לבית
כנסת. בוודאי שאני מאמין באלוהים.
טוב.
רק שהאמונה שלי באלוהים
גורמת לי לראות בשלום. מיכל רוזין אמרה שהיא לא מאמינה באלוהים, אבל כשהיא הולכת לבית כנסת, אז היא הולכת לבית כנסת רפורמי. הבנת את הגיחוך?
לא, מכיוון שיש הרבה מאוד אנשים שהם לא אורתודוקסים, שהולכים לבית כנסת אורתודוקסי, ויש הרבה מאוד אנשים חילונים שמגיעים לבתי הכנסת שלנו, אנחנו לא עסוקים בשיפוט.
תודה שדיברת איתנו.
בסוף, בסוף זה יהיה לא חוקי להיות חילוני, אנחנו שם אנחנו הולכים.
לא, אין שום בעיה, רק לא משנים, הם משנים, הם באים לשנות.
העיקר שינון מגל תומך במתווה הכותל של נתניהו ביטל.
זה כותרת, כותרת חשובה.
יפה, אני כן הסיפור. תודה, זה חבר הכנסת גלעד קריב, תודה, תודה.
וזה לא נמאס, עובדים דה קדאווה, 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 זזים עם הפס, בעמק בפני, כולם
הם איבדים, קדאווה, קדאווה, וזה לא נמאס.
זוכר שישבנו בכיכר נינט, אוכלים אצל טטנקה, צ'אבטה בבגט, רכב רזנו מבית ספר בשעה שלישית, שמענו אילי בוטנר כל הבוקר בריבית. זוכר את הימים, הכל היה מפעם, לא היה לי רישיון והפקקים היו משעם. מפה שרק אתמול מילאתי את המנילה וקראתי את כל ג'ינג'י, הרצתי את גלילה.
חוזר היום הביתה לשכונה,
שקט ועוד ילדים היינו לוחצים על הפלי ורוקדים את
הקדאווה, קדאווה, 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 חזים עם הפס מאקו, אדיסלר, בבקום, בביסלר, קדאווה, קדאווה, וזה לא נימס. רוקדים את הקדאווה, קדאווה, 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 חזים עם הפס ודפנה הדקל, קופצים על הרגל, קדאווה, קדאווה, וזה לא נימס.
קיצור, אין להם מה לעשות בכותל אם הם לא מאמינים בבית המקדש, זה מה שאני אומר.
משקוש מקושקש שלא רואי לתגובה בכלל. אני אגבל לי שמישהו אמר לי שגם אמרת שהכותל שייך רק ליהודים שגרים בישראל.
היום לא.
היום, כן.
לא, ממש לא.
למישהו.
תגיד לו שיחזור לבדיקה, כאילו, ריוויין, הכפתור עם השני חצים שמאלה. לסנר ומלי בנימינו ואורחים ומפיקים, מעין לביטין אבישג, אליסף שוסטר אחרים על השידור, ירון זאב ויופרי גלייך, מלרון שאין, אורחי הדיגיטל, ואני מעדיף אותך בהרבה כחילוני מאשר רפורמי שמשנה לי את הפורמט, אתה מבין מה אני אומר?
אוקיי, אז בוא תקשיב טוב, אני מעכשיו רפורמי. נוסע לבית כנסת בשבת שלך, באוטו. אני בא, נכנס עם זה.
בית כנסת שלי זה אורתודוקסי.
לא חשוב, אני אכנס, נראה מה יעשו לי.
יאללה, שיהיה לכם המשך יום טוב. ביי, להתראות.